ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מביתן הברכה, בכיכר המדינה. עכשיו, הכנה לבית ג' של מונדיאל 2022 עם אופמן, בבא גול ומוטלה, ואז בהמשך, אל בבא גול ולהם מצטרפים החבר'ה של הוולמה, לאה ואופר, לדבר על לוסייל, כאלה יש לנו איתם שיתוף פעולה, פודקאסט הוולמה שלנו, 5 פרקים, בינג', אבל נעלה גם חלק פה, הרוב עולה בפיד של הוולמה, אז חפשו בפיד של הוולמה. שוב, מתחילים עם הכנה פרק ג', C, 3, איזה מספר שתרצו, ואז החבר'ה של הוולמה להכניס אתכם קצת לעניינים הבוערים, הכלכליים, וזה. יאללה, נו בראש! אהלן אופמן.
שלום וברכה.
בבא גול.
אהלן.
אנחנו בשחזור פה.
אני מתרגש.
בעצם מוטלה, שאז, בן כמה היית מוטלה ב-2018? 19?
21.
אתה כבר 25 מוטלה?
כן, עוד מעט.
אני רוצה לגנוז את הפרק. אתה מבוגר מדי בשבילך.
מעליף.
אז זה אופמן, בבא גול ואני, עשינו אז את ההכנה, עשינו אותה מאוד, הרבה יותר קצבית, מאז אנחנו למדנו לדבר אולי אפילו קצת יותר, ל-2018, וסוף סוף אנחנו נפגשים כאן להכנה של 2022. מטורף, ושתיים, גם היינו ביחד עד 2018, כמה סיפורים יעלו כאן, כמה מהם כבר שמעתם, אנחנו עדיין נדחוף לכם אותם לברית, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. תפו תפו, גם ניפגש שלושתנו שם. מוטלה, אתה מצטרף לטורניר הבא, ובבא גול כבר פה נפרגן, הוא גם עושה הכנה.
נכון.
אז תאזינו גם להכנה שלו. אין מה לעשות.
אין מה לעשות.
אין גבול לכמה שאפשר להתכונן.
נכון.
חשוב לבוא מאוד מוכנים.
לא, גם חשוב, אתה יודע, יש את הגישות השונות של עולם הכדורגל. יש את הגישה של הפודיום, יש את הגישה של בבא גול,
כן.
אפשר להסתכל על עולם גם מהמזרח, גם מהמערב.
גם מדרום אמריקה.
גם מלמטה, גם מלמעלה.
טוב, זה בית שאני קצת נזהר, לא יודע מה אופמן מסכים לי להגיד ומה לא, אבל בסדר. מוטלה, שנצלול לתוך הבית?
יאללה, בום.
נו, צלול, על מי אנחנו מתחילים לדבר? אני מפחד, שים לב, יש פיל בחדר.
לא, אני אספר את מאיפה זה מגיע.
בוא נספר שיש נבחרת שהיא בבית שקוראים לארגנטינה.
נכון.
כאילו היא בבית, היא נמצאת בבית.
תמיד יש חיבור לארגנטינה, גם לי אגב, גם לבבא, כן?
כן.
שנינו מחוברים, ואורן מחליט מדי פעם להינעל על משהו, והוא נינעל לזה שארגנטינה זוכה במונדיאל, ולי זה מפריע. אז ביקשתי ממנו שיוריד קצת את העניין הזה בפרק הזה, ולכן אנחנו נדבר אובייקטיבית על נבחרת שמגיעה כנבחרת שהיא אחת מתוך 32, וסיכוייה שווים כמו כל נבחרת
אז
אחרת.
אז האם אני יכול בפינה שלנו, של כולנו אוהדים בהמשך, להתייחס לארגנטינה?
כן.
תודה.
טוב, אז קודם כל הבית, כן, זה ארגנטינה, פולין, ערב הסעודית ומקסיקו. מקסיקו. זה הבית מגוון מאוד, אני חייב להגיד.
כן, כן.
יבשתית, סגנונית, גישתית, כל מיני דברים כאלה.
יש הכל.
כן.
יש הכל. שמו שם הכל.
וחייבים להתחיל עם ארגנטינה, כי קודם כל היא דרג ראשון, היא אחת המועמדות בעיני רבים.
כן.
אתה רוצה לדבר על הסוכניות?
לא רק זה, זה עזוב. כן, גם על זה אני רוצה לדבר, אבל כן, עשינו פה קצת סדר, כבר עלו בתים 1 ו-2 בהכנה שלנו, אנחנו כל הזמן גם משפרים והכל, קיבלנו, אמרנו שתשלחו לנו דברים שאתם רוצים, שלחו. אני רוצה שכן נפתח מהשאלה הזאת, הנה, אני לא אדבר עכשיו, אבל כן יש את השאלה, והשאלה על ארגנטינה היא, האם זה יכול להיות הדבר כאילו הכי מסגירת המעגל המושלמת שהייתה? האם?
כן, קודם כל ברור, תראה, ארגנטינה מאז 86 מחפשת את זה. אני לא אגיד שהיא מחפשת למחוק את המורשת של מרדונה, ממש לא. מרדונה, המורשת שלו שם ונוכחת וקיימת.
ולא תימחק.
לא, המורשת של מרדונה מחוברת למה שקורה עכשיו.
נכון, הם רוצים לעשות המשכיות למה שהיה ב-86, כי זה לא קרה, אז הייתה קופה אמריקה לפני הרבה מאוד שנים, 93, הייתה את הקופה אמריקה עכשיו, אבל מונדיאל זה משהו אחר, ומסי זה משהו אחר, וזה באמת מתחבר, כמו שאמר בבא גול פה, לסיפור של מרדונה, אז ברור שיש את העניין הזה. מצד שני, יש את כל ההיסטוריה, בטח הטריה, שמראה שזה לא, זה קשה. זה מאוד קשה. זה לא קשה רק לארגנטינה לזכות במונדיאל.
קשה לכולם, חוץ מלגרמניה.
לא, זה קשה לנבחרות מדרום אמריקה, להתחרות עכשיו בנבחרות אירופאיות, זה 4 מונדיאלים ברציפות שאירופאיות זוכות. קשה מאוד בכלל להשתחל לגמר, ארגנטינה ב-2014 האחרונה שעשתה את זה, בהרבה מאוד טורנירים.
כן, נכון.
ושוב, אני אזכיר את מה שאמרתי בפרק הראשון, העובדה שהיו עכשיו 4 שנים, שכמעט ולא היו מפגשים בין אירופה לדרום אמריקה, בטח לא נבחרות שמשתתפות במונדיאל, היה את איטליה סבבה בפינליסימה, קשה לשפוט את זה, כי איטליה ידעה שהיא לא במונדיאל. אז כדי למצוא משחק של ארגנטינה מול נבחרת במונדיאל אירופית, זה 3 שנים אחורה, גרמניה, זה משחק ידידות, וזה נותן איזשהו חוסר ודאות לגבי איך ארגנטינה תתמודד עם אירופאיות, ואני רוצה להזכיר משהו שהיה לפני 5 שנים בערך. ארגנטינה שחקה מול ספרד, משחק הכנה, חטפה 6, ובסופו של דבר זה היה מדד שהיום לא קיים, כי ארגנטינה הגיעה למונדיאל אחרי 6 הזו, ולא ניצחה אף נבחרת אירופית, לא את איסלנד,
כן.
לא את קרואטיה, לא את צרפת כמובן, רק את ניגריה היא ניצחה, ואין לה את המדד הזה עכשיו, אז סבבה, יש את הרצף, 35 משחקים שהיא לא מפסידה, אלופת דרום אמריקה, מקום שני במוקדמות שהיא לא הפסידה, הרבה מאוד אנשים שאומרים שהיא פייבוריטית אחת הגדולות, הכל נכון, אבל עדיין יש פה איזשהו חור, שארגנטינה תיכנס אליו, כמו הרבה מאוד נבחרות, ואז נגלה באמת מה הדבר הנכון.
שחור בלב בצורה שלך.
כן, ויש עוד הרבה דברים שניגע בהם בהמשך,
אבל... עוד שנייה, אורי, השאלה הזהה, כן, 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 זה יכול להיות?
כן, אני אגיד לך למה, כי כמו שהבן אדם הזה ישב פה ודיבר יפה, כן.
הופמן?
כן,
אתה משוחרר, הופמן, תודה.
בן אדם מדבר יפה. לפני מספר חודשים בודדים, היה לי את הזכות להינהל איתו לבד באולפן לשעתיים, ולהקליט פרק שכולו עוסק בליונל מסי.
אמת.
במונדיאלים.
במונדיאלים. ולספר את הסיפור של ליונל מסי במונדיאלים, לפי המונדיאלים, כי זה סיפור שבדרך כלל לא מספרים, תמיד מספרים דרך המספרים בברצלונה, כן. והרגעים הגדולים וזה. וממש בנינו את הנרטיב, ואיך בכל מונדיאל הוא משתנה קצת, והוא מתפתח קצת, והסיפור של ארגנטינה הופך להיות מורכב יותר, ומסובך יותר, ועמוק יותר. ויצא מזה פרק אדיר לשער למונדיאל, אבל גם הבנתי משהו מאוד מאוד חשוב על אופמן, ומאוד מאוד חשוב על ארגנטינה.
אוקיי.
אין בזה שום היגיון, ואל
לא,
תחפש בזה
לא
שום
מחפש.
היגיון.
לא,
זה, זה בסוף, בשיא של הפרק, הוא הסתכל, בשיא של ההקלטה, הוא מסתכל עליי עם דמעות בעיניים, ומספר לי על תמונה מ-86, שרואים את מרדונה, מניף את גביע העולם, וביד הפנויה שלו, הבוין שלו, מצביעה למעלה,
על דגל קטר.
על דגל קטר, שהיה תלוי באצטדיון האצטקה במקסיקו, והיו לו דמעות בעיניים. ואני יצאתי, אתה יודע, היה לי בזים בגוף כזה של כן. פאק, מה אני הולך לעשות עם כל הגלם המטורף הזה עכשיו, אבל גם הבנתי שבסוף, במונדיאל כל כך לא רגיל, שההכנה אליו היא לא רגילה, והנסיבות בו הן לא רגילות, צריך סיפור לא רגיל. וארגנטינה, למרות שזה כאילו הדבר הזה, זה סיפור לא רגיל.
סבבה. דנמרק יהיה סיפור לא רגיל.
נכון.
הולנד יהיה סיפור לא רגיל. ברזיל יהיה סיפור לא רגיל. לא משנה, עזוב, בסוף כל סיפור
נכון,
כותבים
אתה,
אותו.
אבל תמיד זה reverse engineering של דברים, נגיד רק שלהשוות בין מסי לבין כל אחד מהנבחרות שאמרת, אי אפשר, כי זה מסי, ולא יודע, הרבה פעמים יש בעולם הספורט את, את המעגלים האלה שנסגרים, יש אגב, אנשים שכנראה גם מגיע להם, וקל לנו להגיד, אתה לוזר לא עשית, אתה זה לא עשית, אבל בסוף רובם זוכים לזה. אם תיקח אפילו את לברון ג'יימס, שגם אחרי שלקח את האליפיות במיאמי, לא החשיבו לו כעבר למיאמי, אז הצליח לחזור הביתה ולעשות אליפות עם קליבלנד, שזו אליפות ראשונה לעיר בכל ענפי הספורט, 50 שנה, בדיוק בשנה ה-50, וכל מיני דברים כאלה. אני אומר שהרבה פעמים לאורך ההיסטוריה בספורט, הגדולים מכולם קיבלו בסוף את זה מהגורל, דרך בגלל זכותם.
שמה, יש פה גם נסיבתיות מעניינת מאוד, אם רוצים באמת לרדת לדברים. אני חושב שהסיטואציה שבה ארגנטינה מגיעה למונדיאל הזה, יחד עם ליונל מסי, יחד עם המאמן ליונל סקלוני, שזה פעם ראשונה שבעצם אין אגו יותר גדול ממסי בסביבה הזאת של ארגנטינה. אין מאמן שהיה שחקן גדול פעם והוא חייב לכבד אותו.
אין מרדונה, אין
אפילו מסצ'רנו, שהוא מנהיג ולוחם שמשאיר את הכל על המגרש, יש אותו, וכולם, זה אנשים שהם סביבו, ואנשים שצפו בו ומקבלים השראה ממנו.
בוא נוביל לכוכבים, לאנשים שסביבו.
כן, קודם כל אני חושב שסקלוני הוא מאוד מעניין הסיפור שלו, צריך לזכור שהיינו עם סמפאולי במונדיאל הקודם, וזה נכשל, וסמפאולי עזב, עכשיו סקלוני היה עוזר שלו. אני ממליץ למי שרוצה להסתכל על המשחק של ארגנטינה צרפת, באחד הגולים, אם נות דימריה, שמבקיע מהחיבורים שם.
שסקלוני מאבד את זה.
לא סקלוני, סמפאולי מאבד את זה.
וסקלוני רגוע.
וסקלוני מסדר את כולם. אז הוא היה, זה היה 4.5 שנים אחורה. אפשר כבר אז היה לראות שסקלוני, יש בו משהו אחר, בקטע הזה של אימון. וכשסמפאולי הלך, בדרך כלל אגב בארגנטינה, עוזר הולך איתו, הוא נשאר, קיבל את הנבחרת, ועשה איזשהו תהליך מאוד אירופאי, אני אקרא לזה ככה.
אוקיי.
קודם כל, הוא אירופאי, סקלוני, הוא שיחק הרבה שנים באירופה, הוא מכיר את כל הארגנטינאים שבאירופה, ותוך כדי התקופה שלו בנבחרת, הוא גם הכניס הרבה מאוד אנשים, שאני חושב שבארגנטינה לא ידעו שהם קיימים, זה ניקו גונסלס, גם רומרו, אגב, שהיום הוא מוכר לכולם, זה שחקן שעזב את ארגנטינה בגיל צעיר לאירופה, והוא הביא אותו, והרבה מאוד שחקנים שסקלוני הכיר והביא אותם, והיום הם חלק מאוד משמעותי מהשלד הזה. תסתכלו על המשחקים הראשונים שלו, זה התחיל עם פיטי מרטינס וג'ובאני סימאונה, והשתנה לנבחרת, אני חושב, הכי הומוגנית היום מכל הנבחרות הגדולות. נבחרת שרצה ביחד עם אותו הרכב כמעט בעל פה, ששיחקה את המשחקים ועשתה את הדברים בדרך שלה, ומהבחינה הזו אני חושב שסקלוני הפתיע את כולם, גם עם הצוות שלצידו, שחקני עבר שהוא הביא, זה מאוד אירופאי מה שקורה שם, וזה עובד מצוין, אבל יש בעיות, אוקיי? חשוב להגיד את זה לגבי ארגנטינה, כי היא נראית נבחרת כזו שקשה מאוד לפגוע בה, אני כן חושב שהיא פגיעה, ואני חושב שהפציעה של לוצ'לסו, אנחנו מקליטים היום, אז השני כן. בנובמבר.
כן,
נפצע במשחק האחרון של ויארל.
אתה ידעת שהוא ייפצע מתישהו.
כולם, אני חשבתי שהוא פצוע, אגב, מתישהו.
לא, באמת, מסדר הפצועים די מרשים, אני חייב להגיד. כולם נעים על הזה, אבל אני חושב שזה גם יכול להיות הטעיה כזה.
לא, לוצ'לסו לא יהיה. לא יהיה במונדיאל. מנסים למתוח את זה, הוא לא יהיה. וגם אם הוא יהיה, זה משחק ראשון, שני, בוודאות לא ישחק, אולי שלישי, עזבו.
מי כן יהיו?
לא, כל השאר לדעתי כן יהיו. דיבאלה יהיה. פרדס יהיה.
דימריה.
דימריה יהיה. תחיל כבר להתאמן. כן, כן, חוליאן אלוורס, אבל לגבי לוצ'לסו...
רומרו.
רומרו יהיה, למרות שהוא...
טגליאפיקו.
כולם, כולם. לפי דעתי כולם.
פרדס.
כולם יהיו, אתה לא מקשיב.
אבל אני נותן שמות, שנגיד איזה שחקנים יהיו.
אבל חשוב לי להבהיר שלוצ'לסו, שיש אנשים שראו את לוצ'לסו בטוטנאם, ובפריס סן ז'רמן, ובויאריאל, ואומרים, הוא לא כזה שחקן, אז הוא סבבה. בנבחרת, קודם כל, הוא המבשל מספר אחד בעידן של סקלוני. זה לוצ'לסו.
Nice.
הרבה מאוד מהלכים מתחילים אצלו, הוא מחבר בין הגנה להתקפה יותר טוב מכולם, ולא רק שהוא לא נמצא, אני חושב שלהחליף אותו, אותו ספציפית, זה מאוד מאוד קשה, מדברים על פפו גומס. עכשיו, אם אתה מכניס את פפו גומס, יש לך שני שחקנים בהתקפה, מסי והוא, בני 35, שהגנה זה לא הצד החזק שלהם, אז אני לא חושב שהוא האופציה. אני חושב...
פפו גומס בתפקיד לווסי של 2014?
זהו, שזה בעיה. אני חושב שאינסו פרננדס צריך לקבל את ההזדמנות מבנפיקה, אחלה שחקן, אבל זו מכה קשה. זה א' לגבי ארגנטינה.
טוב.
ב', אני חושב שמעבר לעובדה שמשחקים מול אותן יריבות הרבה מאוד שנים, זה דרום אמריקה ומרכז אמריקה, הונדורס, גואטמלה, ג'מייקה, כל אלה, התסריט של המשחקים שלהם הוא מאוד דומה. מי שראה, כובשים גול מוקדם, עשיתי פה רשימה של המשחקים, כן? זה אקוודור, פרו, צ'ילה, קולומביה, בוליביה, פרו, אורוגוואי, צ'ילה, קולומביה, ואקוודור זה רק במוקדמות, בקופה אמריקה, צ'ילה, אורוגוואי, פרגוואי, חצי גמר מול קולומביה וגם הגמר מול ברזיל. גול מוקדם. ואז די הורגת את המשחק. היא לא מפסידה. לרוב היא מנצחת. מה יקרה אם זה לא יגיע? אם לא יגיע גול המוקדם הזה, ארגנטינה...
או אם יגיע גול מוקדם
או הפוך. נגדי, נכון, כן. זה היא תמצא את עצמה בסיטואציה שהיא כמעט ולא הייתה. ודבר שני, יש לה שני כובשים בולטים בפער עצום מהשאר, שזה מסי ולאוטרו, שגם הובילו במוקדמות עם 7 שערים כל אחד, שזה יותר מחצי, אגב, 14 שערים זה יותר מהחצי שהיא כבשה. גם בקופה אמריקה הם היו מלכי השערים. אז אני חושב שפה צריך למצוא איזה שחקן שיתעלה מהבחינה הזאת. יכול להיות דימריה.
דיבאלה אולי.
אולי דיבאלה כשהוא יגיע. אולי חוליאן אלוורס.
בוא רגע ניתן גם פה את האמת למוטל, אז רק נזכיר שארגנטינה הגיעה מהמוקדמות של דרום אמריקה, הייתה שנייה אחרי ברזיל, בלי הפסדים, 39 נקודות. והמשחק ההוא שלא הושלם, נכון?
לא ישוחק.
לא ישוחק לעולם, ברזיל נגד ארגנטינה. משחקים אחרונים, טוב, הופמן די אמר שם את כל העניינים, אבל ארגנטינה לא מפסידה
35.
הרבה מאוד זמן. מונדיאלים, גם זה כבר כיסינו, אז 78 ו-86 זכיות, מזכיר לכם שיש פרקים על הדברים האלה, על 86 עוד לא עלה כשאתם מאזינים לזה עכשיו, אבל בטח בימים הקרובים יעלה. שלושה הפסדים בגמרים, שזה ב-30, 90 ו-2014. ארבע פעמים רבע גמר. קופה, 15 זכיות, 91-93 ו-2021 זה האחרונות, נכון. ועכשיו יש להם גם את הפיינליסימה. טורניר גדול אחרון, זכו
יפה
בקופה.
יפה שספרת את זה.
כן, זכו בקופה. מה זה היה, דימריה?
נכון.
דימריה. כן. מונדיאל אחרון, אופמן אמר גם, היינו במשחק 2018, 4-3 צרפת, אבל זה לא באמת היה 4-3 כל כך, זה היה קצת יותר דורסני מזה. נכון. חשבנו גם שיש העברת שרבית שם אמבפה מסי, אז אמבפה באמת קיבל את השרבית, אבל מסי עדיין מחזיק בו, עדיין.
כן.
מוטל, אני רוצה שעד עכשיו, ועל כל מה שעוד לא אגבת, תגיב גם מבחינת סקלוני, וגם מבחינת הסגל שארגנטינה מגיעה איתו.
אני רוצה להמשיך בקו של הפרקים הקודמים, שלא צריך את העניין הסיפורי בשביל להגיד שארגנטינה טובה, אז בואו נתחיל לפרק את הדברים היותר רציונליים פה. אמרנו שזה מונדיאל של מומנטום. יש פה שחקנים מאוד חשובים שמגיעים במומנטום לא טוב. אם זה מרטינס שנראה ממש לא טוב,
נכון, נפצע גם בראש, אגב, במשחק האחרון.
מה, אתם רק באים לשכנע אותי למה אני לא אפגע, אני אומר לכם זה קורה, אני...
לא, אני שואל שאלות.
הוא אומר משהו נכון.
זה נכון.
הוא אומר שלדעתי הוא בלם אדיר, אגב, היה בלם השנה באיטליה, באטלנטה. נראה קצת פחות טוב במשחקים האחרונים, דפול, לא בהרכב בכלל, פרדס, חסי כוח. אז כמה אתה חושב שזה ישפיע ב...
זהו, אני רוצה להאמין שחלקם עושים את זה במודע.
יש דיבור על זה, כן.
גם מרטין, גם דיבור מרטין, ברגע שהוא הרגיש טיפה כאב, הוא ביקש להתחיל והחליפו אותו, וחיבדו את זה, וזה יפה. ואתה רואה שזה, אגב, בגלל הטווח הקצר, ראיתי את זה השבוע, דיבור על זה באמת באיזה תוכנית כדורגל סעודית, שבגלל אין הכנה, חוץ מהסעודים והקטרים, אף אחד לא באמת מתכונן למונדיאל הזה, הרבה יותר מועדונים אומרים, אם שחקן שצריך להיות בנבחרת הלאומית שלו, אומר, כואב לי, עזוב, בדרך כלל, אתה יודע, לוחצים, ספרי, וזה, תמשיך, עכשיו לא לוחצים.
אוקיי, אז אמר לאוטרו מרטינס, אמר, אני, הראש לי כבר במונדיאל, לפני איזה שבועיים הוא אמר את זה. ניקו גונסלס מפיורנטינה, אומרים עליו, האנשים בפיורנטינה, שהוא פחות רוצה לשחק בקבוצה. ברמה כזאת.
אני אומר לך שדיבלה, גם הפציעה לא הייתה יותר מדי חמורה, הוא פשוט ראה שאולי הוא עכשיו מאבד את זה.
זו התקווה שלי באמת, שכולם עושים איזה פאוזה קטנה והכרחית מאוד בשביל המונדיאל, ואז הם יגיעו, כי ארגנטינה אגב, סגנון המשחק שלה הוא לתת הכל. בטח דפול כזה.
רומרו בטוח כזה.
וגם האמת שמה שמיוחד בחבר'ה האלה, אם נעבור אחד אחד, מוטלי, אני חושב באמת, לא נתרשם. כי זה לא הקואליטי. מה שיש פה זה היוניטי. בדיוק, זה האחדות שלהם, והעובדה שבכל פגרה בינלאומית הכי קטנה, סוף שבוע חופשי.
אתה יכול להגיד את זה להרבה שחקנים, הם עכשיו ככה, הם עכשיו זה, סתם, פרמייר ליג, עשינו פרק פנטזי, אתה יכול להגיד את זה להרבה שחקנים.
שמה?
שנובמבר אז הם עדיין לא בסיס, ואז אתה מתאר אותם פה, כי הם לא בסיס, או הם לא בתקופה הכי טובה שלהם. זה לא כולם בנובמבר.
אני אומר לך, הם כל הזמן ביחד. תראה, השחקנים האלה, כל הזמן קבוצה מהם ביחד. מסי, דימריה וזה, הם עושים סופש ביחד. אהו וזה וזה, הם חברים, ואני אומר, כאילו, אתה יודע, בסוף, במונדיאל זה חשוב. זה כל כך חשוב להיות חברים טובים, זה...
יש לנו שני דברים שבגלל שארגנטינה היא כזאת, אנחנו נעשה עכשיו, נראה לי, שתי פינות ברציפות. קודם כל, נתחיל עם ההתראה, אז אנחנו פה מקבלים איתות. ואת האמת, אני אפילו צריך לשאול אותך, אופן, כי יש לי שני סנריו שאתה תיקח אותנו לאיתות, אבל בוא תבחר. בוא תבחר איתות, מה שאנחנו עושים, כמו שיש בטלוויזיה של LG, שהם מתריעים לך על משחק. אז אנחנו לא יכולים, אין לנו התראות מהמונדיאל כזה לפני, אבל יש לנו טכנולוגיה מטורפת.
חוזרים אחורה.
אנחנו יכולים לקבל התראה על משחק מפעם.
מה?
שקשור לבית הזה.
לא, בדרך כלל חוזרים לארגנטינה מקסיקו, ובדרך כלל חוזרים לגול של מקסי.
אתה רוצה לחזור לגול של טבס.
זהו, אני רוצה לחזור.
אגב, יש לנו הגול שהיה, פרק הגול שהיה, על מקסי, אז תחזרו אם תרצו.
אז אני רוצה לחזור דווקא ל-2010, ארגנטינה עם מרדונה, מי שזוכר את המונדיאל, תמצצו לי ותמשיכו למצוץ.
כן.
המונדיאל הזה.
זה נשמע שאתה אומר, מי שזוכר את המונדיאל הזה, לכל אלה שזוכרים.
כן. זה אני, זה אני. גס רוח. כן. מרדונה שגנב את ההצגה במסיבות העיתונאים, המשחקים לא היו מי יודע מה. אבל דווקא שמינית הגמר מול מקסיקו, אני חושב שהיה משחק גם טוב של ארגנטינה, וגם המשחק אולי הכי גדול של טבס בנבחרת.
חד משמעית.
צמד שערים, אחד ביתה מחוץ הרחבה, פצצה.
אגב, לא פחות יפה מהגול ההוא של מקסיקו, פשוט פחות איקון.
סגנון אחר,
נכון,
סגנון אחר.
פחות איקון.
אני אז עבדתי בערוץ הספורט, ראיתי את זה עם עודד אלפרין, אני זוכר שהשתוללתי שם וזה. אז טבס הפקיע פעמיים, היגואין גם, צ'יצ'ריטו צימק שם לקראת הסוף. וארגנטינה נתנה אז תחושה שכמו שאנחנו מדברים עכשיו, איי, סיפור, מרדונה ומסי, יאללה, הולכים עד הסוף, ואז באה גרמניה עם הצד המעליב, נתנה רביעייה וזה נגמר. אז המשחק ההוא של ארגנטינה-מקסיקו זה, אני חושב, אחד הזיכרונות הכי טובים מארגנטינה של מרדונה כמאמן.
טוב, יש עוד כמה, כן, אמרת גם מקסי רודריגז, אמרת זה, אם מישהו ירצה לבחור גם משחק, יש מהבית, אולי הוא ימצא את סעודיה פולין, רימץ' מהכל, אבל זו הייתה פינת התראות הספורט בשיתוף LG, הגיעה מטלוויזיית ה-OLED, מספר אחת בעולם, OLED. חוץ מלעדכן אתכם על הקבוצה שלכם בלייב, יש בטלוויזיות עוד המון פונקציות מגניבות, חדות התמונה, אומרים הרי שהדשא של השכן ירוק יותר, אם יש לו LG OLED, אז זה בהחלט נכון, חיישני אור מובנים, טכנולוגיות חדישות, טלוויזיות מצליחות להתאים את איכות התמונה בהתאם לסוג התוכן, ולייצר תמונה חדה, נקייה וברורה יותר מאי פעם. מה זה אומר? אתם תצליחו לזהות את הגוון של הזיעה של מסי, תקשיב, זה כתוב לי פה, זה חייב
להיות. מה זאת אומרת?
גם אם תרצו וגם אם לא, משהו לא מהעולם הזה, אייטמים לסוגי זיעה יהיו בהמשך, תתאר לך יהיה באמת אייטם כזה.
בטוח.
בקיצור, הטלוויזיות של LG מגיעות במגוון גדלים, מ-42 ו-97 אינץ', ההמלצה היא בין 77 או 77 או 83, מן הסתם זה כבר תלוי בסוג הסלון שלכם. מוטלה, בוא ננסה לקחת טלוויזיה 150 אינץ'. אוקיי, מה שחשוב לכם להבין, שהם הביאו מהדורה מיוחדת לזמן המונדיאל בלבד, שזה נקרא LG OLED CS. במחירים מיוחדים לתקופת המונדיאל בלבד, ייכנסו לאתר www.lg.com ותזמינו, שתספיקו לראות בטלוויזיה החדשה שלכם כמה שיותר משחקים. כל טלוויזיה כזאת של LG OLED מגיעה עם 3 שנות אחריות מהיבואן הרשמי, קבוצת ח'-י', ואנחנו נראה לי נאחד פה דברים, נאחד פה פינות די חד פעמי, כי גם מה שאני רוצה להגיד על... אסור לי להגיד, בסדר, אסור לי להגיד שאני חושב שארגנטינה תזכה בזה, אבל כן מותר לי להיות פה טרמפיסט, ולהגיד ש... אני מאוד אוהב את ארגנטינה. אוקיי, זה קרסברג איתנו, ומנסים גם לשקר את מוטלן, בוא נגיד, אבל מה שעומד מאחוריהם זה שכאילו כולנו אוהדים, ואני כל כך מתחבר עם זה. ארגנטינה זה הדבר הראשון שאני זוכר, אוקיי? זה המשחק הראשון שראיתי, ארגנטינה-איטליה ב-90, ואיכשהו, לא יודע להסביר, אולי
זה בגלל... משחק הכדורגל הראשון?
כן, משחק הכדורגל הראשון שראיתי בטלוויזיה שאני זוכר. ארגנטינה-איטליה, בפנדלים שם, זוכרים?
בטח.
בקוצ'יה. והיה שם... כאילו מרדונה, ואז המשחק כדורגל השני, זה הגמר נגד גרמניה, והייתי עצוב פחד.
ארגנטינה, איטליה, זה היה בנאפולי.
כן,
זה היה
משחק.
זה
היה המשחק, זה היה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. איך הכל עם מרדונה זה
חגיל?
ואין גם איך, ניסיתי פעם, נראה לי, דיברנו על זה.
לא, לא שרקו לו בוז בחצי, שרקו לו בגמר.
בהמנון שרקו בוז, לא?
בגמר.
בגמר.
גם שם היה שם בלגן, בהמנון הוא קילל וזה.
כן.
בגמר.
בגמר, בגמר. אחרי שהאיטלקים שרקו לו בוז, בעקבות מה שקרה בחצי.
אז שוב, אופמן פי מיליארד יותר הוא באמת ארגנטינאי, ואורי לוי גם, אבל אני איכשהו אומר שארגנטינה תמיד הרגישה לי כאילו הכדורגל זה ארגנטינה.
קודם כל זה
זאת אומרת, הומצא באנגליה או סין, או תלוי כמה שתרצו אחורה ללכת, יש כאלה שטוענים.
אוקיי.
גם השם ארגנטינה הוא מדהים בעיניי, כמובן ששם מרדונה גם מדהים בעיניי.
אתה יודע מה איפה בא השם ארגנטינה? מה זה?
נו.
מה זה?
למה אתה פה?
מארחנטו. ארגנטו, כסף, הכסף שהיה בין ריו דה לה פלטה.
טוב, הכסף.
ארג'נטו.
טוב, בסדר.
כן, כן.
המתכת, המתכת כזה.
אני גם סבבה עם כסף, אין שום בעיה. ואני אומר, אני מאוד רוצה שארגנטינה תזכה, ומאוד רוצה שמסי יזכה, אבל יש איזה חיבור שקשה לי להסביר, ועד היום, פה אני אקצר כדי לתת לכם, האנשים עם הסיפורים היותר מרגשים, בטח דבר. הערב ההוא שלנו, שלושתנו אחרי ניגריה, אחד הטובים בחיי.
Once in a lifetime.
סנט פטרסבורג עד 5 בבוקר, שיקורים במינימום, והיה מטורף, ארגנטינה ניצחה 2-1, כולה עלתה לשמינית הגמר, ואפה גם בשמינית.
זה הרגיש כאילו הם זכו.
היה לנו לילה, ויצא לי להתחבר עם ארגנטינה בשישה משחקים במונדיאל של 2014, והיינו באיזה שלושה משחקים, לדעתי, הייתי...
אני אפילו זוכר את הכתבה שכתבת, ועוד לא הכרנו אז, על השיר.
אחרי הכל השיר, הייתה הכותרת, 100,000 ארגנטינאים בקופה קבנה.
זוכר את הכתבה
הזאת. ברזיל, דסים, כן.
זוכר.
זה שיר. שיר ענק.
אגב, יש גם שיר למונדיאל הזה, יש כבר.
זהו, רציתי להגיד שב-18 גם השיר שלהם היה השיר הכי טוב, מעניין מה יהיה לעכשיו. אבל מבחינתי...
אוי, כגנה, ניסל פרימרוס.
די, בוא נה, זה לא אובייקטיבי הפוד הזה, אני סוגר את זה.
אז אני דרך ניסויים מעודד גם את נבחרת הולנד, אבל אתם יודעים שלב אין לי, אבל לארגנטינה יש. אני מאוד מאוד אוהב, ואני רוצה שתספרו גם אולי משהו שגורם לכם להרגיש כמו אוהדים שקשור בארגנטינה, אצל שניכם זה יהיה מאוד קל.
יש לי סיפור דווקא טוב, יחסית. אני ב-2006, זה היה טיול שלחי צבא. עשיתי עם נועה, זוגתי. עד היום, כן. וכשהתחיל המונדיאל, אמרתי לו, טוב, תקשיב, אני רוצה להישאר פה, את יכולה לחזור, אני רוצה לראות את זה עם ארגנטינאים והכל, והיא חזרה. ולא יודע למה, היא הלכה לראות את המשחק מול גרמניה ברבע הגמר עם אמא שלי, רק היא ואמא שלי. והפסדנו, בפנדלים. ואמא שלי התחילה לבכות. ונועה לא הבינה על מה היא בוכה, ובגלל שנועה לא הבינה, אמא שלי התעצבנה עליה והעיפה אותה מהבית. אז, ואני בכלל הייתי בארגנטינה, עם המשפחה שלי, אבל האהבה של ההורים, אגב, עד היום, זה משהו ש...
אני מאוד מתחבר לזה. אני חושב שגם הקטע עם ארגנטינה, ומה שכל כך ממכר גם, בלאהוב את ארגנטינה, זה שאתה שמה, אתה מבין שאין נפש חיה, גם לא רק בני אדם, גם כלבים.
יש חנויות כלבים, כן? חולצות
שנפרד. שזה נוגע בהם. ואין בן אדם שאתה תפתח איתו שיחה שקשורה לכדורגל או לנבחרת, והוא לא יתרגש, והוא לא ייכנס איתך לזה, והוא לא יחפור איתך בזה, וזה מזיז אותם, ובאמת, ממליץ לכל אדם באשר הוא להעביר תקופה בארגנטינה. כמה חודשים טובים, אם לא יותר, בשביל להבין...
המלצה טובה.
כן, זה המלצה, כי באמת להבין מה זה שהכדורגל, הוא בכל דבר. כן. ובכל בן אדם, ולא משנה באיזה צורה.
מוטל,
אני מבסוט, כן, אני הזכרתי ב...
תגיד באמת... משהו על בנפיקה, משהו.
לא, יש לי קצת... סיפור בנזונה לארגנטינה.
נו.
קופה אמריקה 2007. Okay. זה טורניר שארגנטינה הגיעה פייבוריטית, זה מאוד מתחבר לי.
לא, ניצחה את מקסיקו בחצי הגמר 3-0.
בדיוק, על זה רציתי לדבר.
רגע, 2007 זה הקופה של אדריאנו.
לא, זה 2004.
לא, זה עם הגול העצמי בגמר של הז'אלה.
נכון.
אוקיי, אוקיי.
קיצור, ארגנטינה נתנה הצגות בטורניר הזה, זה היה מסי שכבר יודעים מי זה, אחרי הגול נגד חטאפה וחצי עונה ממש טובה בברצלונה. הגיעו לחצי גמר, מסי נתן צ'יפ מעל אוסוולדו סנצ'ס.
בישול של טבס.
גול מדהים, ריקלמה גם היה בטורניר הזה. אימאר, היו הרבה שחקנים, כאילו, זה היה חיבור דורות כזה, וזה משחק שנשארתי עד 4, אני חושב, כדי לראות אותו. זה היה
באמצע הלילה, נכון, נכון.
טורניר מדהים, והגיעו לגמר, קיבלו בראש.
נכון. אגב, הייתה הקרנה בערוץ הספורט כזה, עם סלווה ויודה, בחוץ כזה, ורקדניות, ושוב, נתנו לנו בראש, הברזילאירוס.
וזה ברזיל בלי רונלדיניו, בלי אף אחד.
כן, עם גול עצמי של...
של הז'אלה, ז'וליו בטיפטה ודני אלבס.
מביך מאוד, מביך מאוד.
כן, וכדי לעשות את הרגע הזה עוד טיפה יותר זה, אז אייל פה, הרי סבא שלו שנפטר לפני 3 חודשים, קרלוס, סבא שלו ארגנטינאי.
נכון, הוא אמר, מקורדובה.
ואייל פה גם, אייל פה שומע מאחורי הזכוכית וכותב וגם מרשה לי להגיד את הדבר הזה. אז הדבר האחרון שהוא אמר לאייל לפני שהוא עצם את עיניו ונפטר היה, אני מקווה שתראו את ארגנטינה זוכה המונדיאל הזה.
וואו, יש את
מרמור. הנה לסיים את הקטע, ובאמת הפוד הזה לא הולך להיות אובייקטיבי. אגב, הוא גם יהיה לא אובייקטיבי לטובת הולנד, שלא תחשבו, הוא פשוט יהיה לא אובייקטיבי, כמו שהוא תמיד לא אובייקטיבי, הוא יהיה לא אובייקטיבי כי אין שום דבר כזה אובייקטיבי, כן? הוא יהיה לא אובייקטיבי בתקופת המונדיאל, והייתה לנו גם ישיבה שבוע שעבר, ואבי, הבוס השידורים בעורך הראשי של העניינים בתאגיד, כבר אמר, אופמן ארגנטינה, אופמן ארגנטינה, אני צריך להגיד לו לשם את השיבוץ קצת. אבל בסדר, אז תודה רבה לקרסברג, התמיכה שלהם ועל השיתוף הפעולה איתנו כבר עכשיו וגם בזמן המונדיאל, ותמיד תזכרו שכולנו קודם כל אוהדים של הדבר הזה,
בטח.
וככה זה גם כיף. תודה. אפשר להמשיך, דיברנו קצת על ארגנטינה, קצת, ועכשיו יש עוד נבחרות.
פולין, לבנדובסקי, הלאה, קדימה.
כן, אגב, זה הקצב שבהתחלה תכננתי, אבל ידעתי שכשיהיה אנגליה והיה, וכשיהיה ארגנטינה, היו כמה נבחרות שנתעכב, בשאר אנחנו מבטיחים לכם למהר יותר.
בונה, בלי ארגנטינה הוא הסיפור, כאילו, זה עוד כוכב ענק, מונדיאל אחרון.
אנחנו מדברים על פולין, אבל
כן, על פולין.
זה הסדר?
אופמן אמר פולין.
לא מקסיקו.
רגע, אמרנו כל מה שצריך להגיד על ארגנטינה, הכל?
אתה מוזמן להגיד עוד. תראה, חילקנו את זה ככה. השאלה עשינו, הסגל עשינו, מי לא יגיע עשינו.
סקלוני עשינו.
מערך, צריך אולי להזכיר.
לא, עוד דבר, עוד דבר.
שלושה משחקים אחרונים, 4-4-2.
עוד דבר שאופמן לא הזכרת, ודווקא הייתי בטוח שכן תגיד את זה, זה העובדה שסקלוני שיחק עם מסי. והעובדה שסקלוני שיחק עם מסי.
קוראים לו גם ליונל. נכון.
זה גם נכון, אבל כאילו, העניין הוא שזה מאמן שיודע בדיוק
כן,
איך
מכיר,
מסי
נכון?
בחדר הלבשה, מה הוא צריך. ואני לא חושב שלמסי בכלל הייתה אי פעם סיטואציה כזאת בנבחרת.
כן.
אז עוד בוסט קטן.
מעניין ממש. פולין?
כן, נתחיל עם פולין.
טוב, אז השאלה היא באמת, עד כמה לבנדובסקי יוכל, הרי ללבנדובסקי גם יש, מה זה גם? יש לו איזה... פיל או איך אומרים את זה? יש לו איזה גורילה להוריד, איזה צל?
אני לא חושב.
דינוזאור. דינוזאור, מה, כן.
דיברנו לפני שבועיים.
תקשיב, על שחקנים אחרים, ההשוואה, נבחרת קבוצה היא פי אלף יותר
ודה. הוא פולני, אין לו באמת מה להוכיח ברמה הזאת של, אתה יודע, זה לא מסי וארגנטינה. יש לו...
לא, לעצמו. כלפי הקריירה שלו.
שמה?
שאין לו עדיין הישג ממש גדול עם הנבחרת. הייתה רבע גמר ב-2016
וזהו
כמעט. יש לו את יוון 2012, פורטוגל רבע גמר יורו, ספרד, וצמד נגד שוודיה ב-3-2 שהם הפסידו.
הוא כובש בכל היורואים האחרונים, אבל במונדיאל האחד לא. וקודם כל פולין...
כי זה אשליה אופטית פולין, הם לא באמת נבחרת טובה, הם לא באמת נבחרת אירופאית איכותית.
רגע, לבנדובסקי.
רגע, בוא נעשה סדר. קודם כל היא עלתה, סיימה שנייה בבית של אנגליה.
כן, נעשה את זה ככה. 20 נקודות.
כן, היא ניצחה את מי שהייתה אמורה לנצח, ולא ניצחה את מי שהיא לא הייתה אמורה לנצח. מאוד פרקטית בעניין הזה.
עברה את רוסיה.
כן, רוסיה לא היה. ניצחון על שוודיה, 2-0.
משחק טוב.
זה תוצאה מאוד מרשימה.
כן. שוודיה, כי שוודיה מרשימה.
כן, שוודיה ראינו אותה בטח בטורנירים גדולים, יודעת לעשות את העבודה.
כן.
פה זה היה 2-0, שאני חושב שזה מלמד על מה שפולין כן יכולה לעשות מדי פעם. מה שכן, המאזן שלה בטורנירים הגדולים, באחרונים בטח,
לא
הוא על הפנים, זה כן. מקום אחרון, גם המונדיאל האחרון. מקום אחרון גם ביורו
הקודם. גם תראה מי הם היו במייד במונדיאל האחרון, שעל הנייר אם אתה מסתכל, ואתה אומר לי, סנגן ויפן וקולומביה, זה בית שהם אמורים לעלות ממנו.
הם קיבלו תבוסה גם מקולומביה. נכון.
חגגו עליהם.
בואו עוד קצת, אז אם הלכנו אחורה, רק נגיד שאחרי שוודיה, הם עוד נראה לי, הם ניצחו רק את ווילס מאז פעמיים, כי היה להם הפסדים לבלגיה ששחט. כן, בליגת האומות גם היה להם קצת קשה. תיקו עם הולנד, הפסד להולנד, הפסד לבלגיה נוסף. קצת אחורה, היסטוריה, טורנירים גדולים, מקום שלישי, לא תאמינו, אבל כן, 74 ו-82, כל זה בפרקי רטרו שבאוויר. טורניר גדול, אחרון, כמו שאמרנו, אגב, מונדיאל ויורו 2020.
כן, שני מקום אחרון.
אנחנו בשלב הבתים.
It's not a big European team, man.
לא, אז מי, בואו רבי, כן, אז מה, יש לבנדובסקי, שלינסקי, מיליק,
שצ'זני,
פיונטק,
זלבסקי, יש שחקנים.
מי לא יגיע?
זלנסקי.
פאולו סוזה. לא, באמת, וזה חשוב להגיד את זה.
חשוב להגיד.
זו נבחרת שקיבלה תפנית בשנה הזאת. החליפו למאמן. פאולו סוזה קיבל החלטה הזיה, באמת, הזיה.
נדיר מאוד. נדיר מאוד. כל הקריירה שלו זה החלטות הזויות.
אז במקום להיות במונדיאל, הוא בשום מקום כרגע, בגלל ש...
לא הלך לו בפלמנגו,
ממש. זה פגע לו בקריירה בצורה קיצונית, אז...
הם התאוששו מזה.
הם ברור שהתאוששו. זו קבוצה עם כל כך הרבה כסף, אבל הוא בעייתי. צ'סלב, נכון? מיכניאביץ'.
מיכניאביץ'.
מיכניאביץ'. מוטל, תגיד איפה הוא נולד?
לא, אני בכוונה כתבתי את זה.
תנסה, נו, תנסה.
אתה יודע, כשאני כותב בלינה באנגלית, זה אומר שאני לא יודע להגות.
ביארוזאוקה, זבסקה, זבסקה.
אני לא יודע לגבי ה-W, כי זה בברית המועצות, זה לא פול.
הגיות, הגיות של שמות בפולנית, יש בן אדם אחד
שאני הולך,
ארדן רוידפארב, שהוא גם פולני.
אוקיי.
הוא...
איך אומרים אז את איפה שהוא נולד?
אני לא יודע.
שלח לו שאילתה.
אתה רוצה? נשאל אותו.
לא, לא חייב, לא חייב.
נשמיע הקלטת וואטסאפ.
בלרוסי? בגדול?
בכל מקרה זה מאמן שיש לו הישג אחד מאוד גדול בקריירה, לקח אליפות עם לובים ב-2006-2007 בפולין, ומאז הוא כזה מאמן פולני גנרי, קיבל את לגיה שנה שעברה.
וויקו חדד? פולני? או שהוא...
קודם כל לא פולני בכלל, מה אמרתי פולני?
לא, בלרוסי, בסדר.
הרבה שנים בכדורגל שם, אבל...
מאמן גנרי בכדורגל הפולני.
וכמו ששמעתי אצל אורי, אצל אורי הוא פותר מלגיה עם ג'וסוי, היה שם בלגן קצת.
כן, כן, היה שם בלגן עם ג'וסוי, הוא פותר שלגיה הייתה מתחת לקו האדום.
מה נצפה מפולין?
לעבור את הבתים.
כן, לעשות, זה הקרב, אני חושב, עוד מעט הוא יגיד על ערב הסעודית שאני פחות מכיר, בבא גול יספר, אבל אני חושב שהקרב מול מקסיקו, זה פחות או יותר הקרב, היא צריכה לעבור, מבחינת סגל שחקנים, אני חושב שפולין יותר מרשימה ממקסיקו הזאתי.
כן, עוד שמעניין, שציפיתי ממוטה להזכיר דווקא מתי קאש.
נכון. נכון.
פולני, אתה יודע.
מה שקרה?
הרקתי אליך?
פולני כמוני,
פחות יותר. קיבלת רזס ממישהו, לא, לא ממני. אה, דשור.
אבל יש כמה בעיות קטנות לפולין.
כן.
מודר מברייטון, שפצוע כבר הרבה מאוד זמן, לא יהיה. גם גורלסקי, שני שחקנים במרכז המגרש.
גורלסקי עדיין בקיירת?
לא, הוא ב... הוא
הלך כבר? אפשר לקבל אותם עוד פעם.
נפלתי בליגה הגרמנית, משחק אפשר. אבל יש באמת איזשהו דור חדש כזה, יחסית, שימנסקי, הזכרנו אותו?
כן, שני השימ... יש שני שימנסקי.
מפיינורד.
מפיינורד,
מפיינורד. בדיוק.
שחקן צעיר שיכול לעשות דברים קצת יוצא דופן בנבחרת רובוטית יחסית, ואני מאוד אוהב את ז'לינסקי, כן? הוא מהמצטרפים הטובים שיש, בא מאחור, כובש הרבה שערים.
בכלל, הוא חלק מאחת הקבוצות הכי...
כן, מאחת הקבוצות הכי טובות השנה, נאפולי.
בדיוק.
וקארול סווידרסקי. יש הרבה חלוצים אדירים, אבל יש אחד שמגיע מה-MLS, משרלוט כזה, כובש כמעט כל משחק שני בנבחרת, אז אולי הוא יעשה בעיות.
איך אתה רואה את ההגנה שלהם?
זהו, בדנארק לא משחק. גליק בן 30 ו...
ובליגה השנייה באיטליה.
בן 35.
אני מאוד מחזיק ממנו, כן, אבל אני חושב שזה קצת...
גומני פצוע, לא בטוח שיהיה גם, מאוקסבורג.
נכון.
גם מוכשר, אבל...
כאילו, החלק הקדמי שלהם מרשים מאוד על הנייר, והחלק האחורי לא.
יש את קיוויור.
ובסוף שהוא... שאתה רואה את זה על הדשא, באופן כללי, זה לא כזה מרשים.
במשפט אחד יש בהם את החומר לסיים מקום שני, וגם החומר להפסיד לערב הסעודית.
בדיוק, אני חושב שזה אחלה הגדרה. בדקתי קצת את הנתונים שלה בליגת האומות, בזה זו נבחרת מאוד אגרסיבית, הרבה מאוד תיקולים, עבירות, בכל אלה אתה תמצא אותה ראשונה. הרבה מאוד כמובן תלוי בלבנדובסקי, שהוא מסוג האלה שצריכים שיזינו אותם. הוא לא מסי שיקח כדור וזה, אבל אין לו את אותו קישור, לא שהיה לו בביירן ולא שיש עכשיו בברצלונה. אם הוא יכול ליצור לבד, זה יכול להיות משמעותי. אם לא, הרבה מאוד, הרבה מאוד תלוי בו. שוב, אני חושב שהקרב מול מקסיקו זה, זה המפתח של הבית הזה.
מה בפולין, נגיד, הם חוגגים? פשוט הפלה? או שצריך גם איזה רבע גמר כזה לנשמה?
מה שעדן אמר אצלנו בפרק, זה שהצלחה מבחינתם באמת תהיה הפלה, אבל האווירה סביב הנבחרת... זה שזה יהיה קשה מאוד להשיג את זה. אבל זה עדיין לא מונע את זה שאם הם לא עוברים את הבית הזה, שהם לא מעפילים פה מהמקום השני, הולכים לשחוט אותם כאילו. אז אתה יודע, זה מין התנהגות פולנית קלאסית כזאת, כן. זה כזה, תאכל, אני לא רעב, אם אתה לא אוכל, אני הורגת אותך, אם אתה לא אוכל, אני אמות. אתה מבין? זה סיים, סיים.
בסדר, מוטה למטה.
כן, אני רוצה משהו אחרון על לבנדובסקי. נכון שמאוד קשה לתת הצגות בתור שחקן ביירן, כי אתה תמיד פייבוריט כמעט, אבל תשימו לב שמאז הרביעה שלו בדורטמונד נגד ריאל מדריד, אין לו כמעט משחקים גדולים. גם עכשיו בברצלונה, במשחקים שהיו קשים, חוץ מאינטר 3-3, הוא לא היה טוב בכלל.
רגע, שמיניה נגד ברסה לא...
קודם כל זה היה באינקובטור.
זה קבוצתי.
אבל היה לו שם שער אחד, הוא לא היה מהשחקנים הבולטים במשחק, והממוצע ההבקעה שלו בנוקאוט של ליגת האלופות מאוד יורד לכיוון של שער בשני משחקים, זה לא...
לא, תקשיבו, יש את הקטע הזה, יש בדיוק, יש שם עניין, בין אם זה עכשיו מגזימים עליו או לא, סופרים לו את הדברים האלה.
ברור שבנבחרת המאזן שלו הרבה פחות טוב, אבל זה נכון אגב לכל שחקן בגלובוס הזה.
כדי לעשות פה פרופורציות,
חוץ מעל ידי, לא יודע מי.
תזכרו איך דיברנו על אקוודור בבית הקודם, שני קודמים. אז אקוודור נגיד, אני רואה פה בווינר 100-1. ופולין לידה, 90, זאת אומרת, שמים בסוכנויות את פולין אחרי ארצות הברית.
קודם כל, אקוואדור יכולה מאוד להפתיע.
לצד אקוואדור, ווילס, כן, גם בבית שלה אתה יכול להגיע. פה זה בית, אגב, זה בית מקסיקו עושה את זה קשה. בואו נעבור על זה למקסיקו.
אוקיי.
אופן.
כן.
אז בואו רגע, קודם כל, נציב לכם, אם כבר דיברנו, אז מקסיקו גם בפימיה, זאת אומרת, מקסיקו היא גם לג קצת, אבל ממש קרובה לפולין. ומה מצפ...
קודם כל...
תן אלה את הכותרת כזה, את השאלה, את הזה, בדיוק.
הנתון, אפשר להסתכל עליו בשני כיוונים. היא תמיד מודחת בשמינית גמר. שבעה מונדיאלים ברציפות זה שיא של סיום זהה במונדיאלים שלא היה כמותו. אף נבחרת לא סיימה...
מה היחס על זה?
לא, אף נבחרת לא סיימה באותו מקום כל כך הרבה פעמים רצוף. כן. אין כזה דבר.
כן, כאילו...
כמו ברקה.
משהו כזה, מקום שלישי.
מצד
אחד, היא תמיד מעפילה. שבעה מונדיאלים ברציפות שעוברת את שלב הבתים. ואי אפשר להתעלם מזה.
בוא עכשיו, נגיד רק איך הגיע, אז הגיע...
מקום שני.
כן, אחרי קנדה, אותו מספר נקודות, שפרש שערים פחות טוב משל הקנדים, משחקים אחרונים, הפסד, ניצחון, הפסד,
לא,
תיקו, ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון.
אתה צריך ללכת למשחקים האחרונים שלה במוקדמות, כי שמה יאללה. ניצחה 3 מ-4 האחרונים, 5 משחקים האחרונים שהיא שמרה על רשת נקייה, היה לה מאוד כן. קשה, והיא בסוף מצאה את הדרך שלה להגיע למונדיאל, ו... מה שעוד בלט שם, שהתקשתה מול הנבחרות שכן הגיעו, שזה ארצות הברית, שזה קוסטה ריקה וקנדה, קנדה עונה היא שיחקה במינוס 950 מעלות.
ולא ניצחה.
וברור שלא ניצחה.
לא אותה ולא אותה.
אני חושב שהבעיה הכי גדולה, יש הרבה בעיות למקסיקו, זה גולים, לכבוש גולים. במוקדמות, ארדן.
כן, לא יזרק לתחלות לפני 2.5.
אתה מבין?
הפציעה של ראול חימנז שינתה את הגורל של הדור הזה של הכדורגל המקסיקני.
זה ראול חימנז?
וזה הזוי.
כן, אתה לא מקסים בכלל.
לא, ממש לא.
זה ככה.
זה התלות ביכולת שלו, כי באמת לא היה להם...
אגב, הוא מלך השערים של הידיים במוקדמות.
זה מה שמוזר, אבל אתה אומר, כאילו, שהוא היה בפיק לפני הפציעה הזאת,
חלוצים הטובים בליגה.
בדיוק. לא היה להם כזה דבר.
נמשיך עם עוד כמה פרטים, אז אם אתם לא זוכרים, מתי הם כן עברו את השמינית, בבית, פעמיים, רבע גמר, ב-76. טורניר גדול אחרון, שמינית גמר גם, הגיעו.
לא, הגולד קאפ או מונדיאל אתה מדבר?
לא,
אתה בגולד קאפ הפסידו בגמר, בערך.
נכון, נצרת את הגולד קאפ, אז כן. המונדיאל האחרון זה גם שמינית. בוא רגע כמה, אז בוא, כוכבים ומאמן.
כן, טאטה מרטינו, יש להם קטע עם מאמנים ארגנטינאים.
אותו בן 60, מזל טוב. אולי בזמן שאתם מאזינים את זה הוא כבר בן 60.
היה גם ריקרדו לוולפה לא מזמן, וטאטה מרטינו, קשה לו.
כן, לא בשיא הרומן של התקשורת והשחקנים עם טאטה מרטינו שם, למרות שהיו לו תקופות טובות כמאמן מקסיקו.
הוא עובד על זה, הוא עובד על הקטע התקשורתי גם, הוא מנסה לדבר ולהסביר את עצמו ולמה ההחלטות.
והם קוטלים אותו על הכל.
זו תקשורת מאוד קשה, מקסיקנית, מאוד קשה.
כמה מקסיקו וארגנטינה שונות תרבותית באמת?
קודם כל לא הייתי במקסיקו מעולם, אבל אני חושב שזה...
לא, תחשוב שזה גם זה... אם אתה רוצה ללכת על האסנס, אז במקסיקו עדיין יש לך, אתה יודע, את כל התרבות האצטקית. זה עדיין מאוד נוכח שם, זה עדיין מאוד חזק.
בהמנון גם הם עושים את
זה. בטח, וגם מקסיקו זה... כל האתוס שלהם נע על המהפכה, ועל כל הדבר הזה, הרבולוציון. ארגנטינה... בסוף זו חברה שהיא מאוד מעובבת, היא מאוד אירופאית מצד אחד.
כן, איטליה הרבה.
בדיוק, מאוד, מאוד מתבססת על המאגרים, זה משהו אחר במובן הזה.
טוב, לגבי מקסיקו, אז...
מקסיקו, אבל קצרים יותר נראה לי, נכון? עם מאמנים זרים באופן כללי.
נכון, נכון. אז יש לה את ראול חימנז שאמרנו שפצוע, וגם חסוס קורונה, אגב, שהוא אחד השחקנים הכי טובים, גם פצוע, שבר את הרגל או משהו כזה, ושניהם ממתינים להם. טאטה מרטינו...
כן, אבל תקטיטו לא, לא נראה
לי ש... ברור שלא, אבל ההתעקשות הזו לחכות להם היא קצת מייצרת תחושה שהשאר לא מספיק טובים. יכול להיות שזה נכון, אבל בטוח שלא צריך לשדר דבר כזה כמה זמן לפני המונדיאל. אז יש את אירווינג לוסאנו, שעשה את שלו במונדיאל הקודם עם גרמניה. יצא לי להיות שם.
כשחשבתי על חוויית הכולנו אוהדים, אמרתי גם את זה אתה יכול לקחת לפינה.
זה היה באמת
משחק. אתה לא מסיק לדבר על המשחק הזה, כאילו זה משחק שכל מי שהיה שם מספר.
וזה עוד משהו צריך לזכור, תמיד, תמיד, תמיד לגבי מקסיקו, הקהל שלה זה טופ. טופ. ושמעתי שיגיעו מספרים אדירים של מקסיקנים גם לקטר, הם יכולים להפוך כל משחק לאצטקה, כל אצטדיון. באמת אני אומר לך, זה...
ואז יהיה את הדגל של קטר כשמרדונה עושה ככה.
כן, וזו אחת הסיבות אולי שמצליחים באמת לדלג על שלב בתים, למרות שהנבחרת לא תמיד מרשימה, יכול להיות. אז יש את לוסאנו, יש את פונס מורי, שהוא ארגנטינאי, שהתאזרח. אני לא חושב שהוא מספיק ברמה הזו. סנטיאגו חימנס, מפיינור, עוד שחקן.
יש גם את מי שהולך להחליף את תקטיטו, אלכסיס וגה.
אלכסיס וגה, כן, נכון, שחקן מהליגה המקומית, הבקיע גם איזה שניים במוקדמות, כזה מוצק טוב, בעיטה טובה מרחוק, אבל זה שחקנים כאלה.
אתה כרגע נותן לו את המקום ברכב, אתה יודע. זה האיש שצריך לעשות, להביא להם איזשהו אקס-פקטור.
הוא לא רע, אבל שחקנים של ליגה אמקס, ליגה מקסיקנית, שיש להם גם גבול מאוד ברור לשחקנים האלה ולליגה הזאת. מי שאמור לקחת את הנבחרת הזו עליו, זה אדסון אלוורס, ואם לא, הם בבעיה, כי זה באמת שחקן משמעותי טוב מהשאר, אני חושב. והוא באמצע. זאת אומרת שהוא מנהל הכל.
כן, זה גם יהיה מעניין לראות גם את שני המנהיגים הקודמים של מקסיקו מלווים אותו בזה, שזה גוארדדו, שהולך למונדיאל...
כמה? כבר 37 לדעת.
כן, והולך למונדיאל חמישי, וגם ממו צ'ואה, שגם כן הולך למונדיאל חמישי.
וואו. אגב, השוערים, 35, 37 ו-40, כרגע.
נייס.
אז...
אבל זה חזק, יש לך שני שחקנים בסגל שהולכים למונדיאל חמישי. זה אקספריאנסיה.
אקספריאנסיה מאוד. טוב.
אם כבר פעילים למקסיקו שתי ג'ירפות בחדר, שזה ולה וצ'יצ'ריטו שלא היו. שם כבר שם סיפור איתם, ודיברנו על גולים. אז יש סיכוי שתהיה שם איזושהי פשרה?
אפרופו, זה הקייס, אתה אומר משהו נכון, זה הקייס של כל העיתונאים המקסיקנים שהם נגד טאטה, זה שהם רוצים את קרלוס ולה ואת צ'יצ'ריטו בנבחרת.
שניהם אחלה בארצות הברית. ולה גמר, נכון, עם לוס אנג'לס?
ביום ראשון, נגד פילדלפיה.
כן, הגיע לגמר עם לוס אנג'לס, ו...
אבל הוא עדיין בכושר
שוקר. משחק, לא מבקיע 30 בעונה, אבל שחקן.
כן, נגיד שגם שבזמן שאנחנו מקליטים את זה, הסגלים הרשמיים והסופיים עוד לא פורסמו.
רק יפן.
כן, יפן עשו את זה, נגיע אליהם.
מתי צריך?
יפן רציני,
מתי להיות?
מה שקרה, זה הסגל הכי הזוי שאני ראיתי.
אתה גולש לפרק על יפן.
חלוץ אחד, נכון? זה מה ש...
הוא השאיר את הטאטה ואת פורואשי בחוץ.
פורואשי מסטלטי, כן. טוב, נדבר על זה.
אפילו לא בסגל רחב.
נדבר על זה.
איך הוא נשמע את הבדה?
צער. אורייט.
הוא עשה קריוקי.
אפשר להמשיך?
חרקי.
אתה עדיין במקסיקו? אני ממשיך הלאה.
לא.
אני לא ממשיך או לא?
לא, אני אגיד לך משהו אחד לגבי מקסיקו. המשחק הראשון שלהם זה מול פולין. נכון? הם מתחילים מול פולין.
כן. המשחק קריטי לשניהם, זה גמר לשתיהם.
זה הגמר.
שברטרו מונדיאל עוד 60 שנה יהיה לו שם הקרב על איזה משהו, נכון?
כן, ממש, הקרב על איצטדיון 974, לא איצטדיון הזה, איך הוא נקרא איצטדיון?
974, כן.
קרב הקידומת
טלפון. אני עדיין, תקשיב, כשהתכוננתי...
קרב המחולות.
כשהתכוננתי לטורנירים הקודמים שהייתי בהם, אז אתה כבר מתרגש, כזה סאו פאולו, טולוז, אתה יודע, כזה רוסטוב אפילו, מה יהיה ברוסטוב? פה אני אומר לך, זה כאילו אני הולך לאיזה משהו בעולם מדומיין, כאילו אני לא מבין, זה לא אומר לי כלום.
למה?
מה, אתה כבר התחלת, אתה יודע, טוב, אתה כן, אבל נגיד אופן, אתה יודע בין עיר לעיר מה הולך להיות שם, מה לצפות. אתה יודע, ריו.
זו אותה עיר, אתה נוסע לאותה עיר.
אני מבין, אתה אומר ריו, קופה קבנה, זה, הכל טוב, וכל כפי יכול תחיים יואב קץ. שאנחנו מספר את זה ברטרו, אני עכשיו מספר את זה. כל הדברים כאלה, אתה יודע, פריז, רומנטית, יפה, זה.
הוא גדול.
הוא אוכל יפה. אבל פה אתה יודע, אני לא יודע, כאילו לוסייל, על חור.
על חור. כמו אליפות בפוקימון כזה.
על ריין.
על וורה.
על וקרה.
וקרה.
על וקרה.
מה ההבדל? אני לא יודע.
בסדר, אתה תגיע לשם.
לא, אני רוצה שתעשה לי שיעור.
רגע, תגיד, אתה לא עושה גוגל מפס, משהו, אתה לא...
אבל מה ההבדל? הכל ליד.
אתה נושא פה קטעים של קטורזה, אחי.
הכל ליד.
מה ההבדל?
לא, הכל ליד, זה כמו שאני...
בסדר, א' זה טוב, כאילו, לאוהד.
אין לי בעיה עם זה, אבל אין לי פיל, אין לי פיל.
אגב, קטרי שמסתכל על המפה הזה, נתניה, חולון.
בסדר, לא הרחתי מונדיאל עדיין.
נכון. אוקיי, ערב הסעודיתה.
כן, אז לשאלתכם, אז
רק לסכם, אבל את מקסיקו בקטנה. אני מסכים איתך שזה הגמר. אני חושב שבניגוד, שאם יש איזה מישהו שמתפתה לשים את האימור שמקסיקו לא תגיע לשמינית, זה המונדיאל. כי אני חושב שהם כביכול מנצחים, או זה,
או אבל, לא מפסידים.
או לא מפסידים, אבל זה נראה לא טוב.
נכון.
והם מגיעים לטורניר הזה באווירה מאוד מאוד קשה עם המאמן. היה להם את המשחק הזה
מול קולומביה, שאיבדו יתרון 2-0, כן. הפסידו, זה גם פגע במורל, כל הדברים האלה. נחכה ונראה. מעניין כמה פעמים אמרו בשבעה מונדיאלים האחרונים, אם אתם רוצים להאמר שהם לא יעברו,
זה המונדיאל, יאללה,
נכון. ובסוף הם עברו, בבית עם גרמניה הם עברו.
וואי וואי.
טוב, ערב הסעודית, אז תודה מוטה, תודה אופמן, אני הייתי יורן, אנחנו נזוז. בפגול, אתה התחבקת מקטר.
מעניין לממה, כן.
התחבקת מקטר. אגב, נגיד לך שכשמוטה להכין לי פה תלעים במי לא יגיע בקטגוריה, הוא רשם רק אותך.
תסתכל,
תראה לו את הרגע, ערב הסעודית, קצת כן. נספר איך הגיע בכלל, היה לה שני בתים, נכון? זה באסיה, זה התחילה...
שיטת המוקדמות המונדיאל של אסיה היא ארוכה, היא לא קשה כמו האפריקאית, האפריקאית היא ממש חזרית.
זה שני בתים, כאילו.
כן, נכון? יש שני שלבי בתים, לנבחרות הקטנות יותר יש גם שלב
כן,
מקדים, כן. כן,
שתמיד... לסנן אבנים.
בדיוק, יש לך את כל הסיפורים הבאמת מרגשים מתחילים שם, אתה יודע, כזה, אפגניסטן, לאוס, אתה רוצה להגיע למונדיאל, go there, man, you know. זה הדיבור. אבל תראה, סעודיה מגיעה באור קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לקבל את סעודיה במונדיאלים. כי כולם זוכרים לסעודיה את ה-8-0 של 2002 מול גרמניה וקלוזה וכל החגיגה הזאת. אני ואתה זוכרים את ה-5-0 בלוז'ניקי, זה היה מהדהד.
אני זוכר רק דבר אחד.
נו?
את אלה וירן.
צעיד אלה וירן, יפה. אז זה אולי, אתה יודע מה, זה אולי, זה באמת השאלה, זה באמת השאלה.
האם נקבל את זה מצוצות?
האם נקבל פה זה. אז אני אעשה איזה ספוילר קטן, כנראה שלא. אבל אנחנו כן נקבל משהו שיכול להיות מעניין מסעודיה הזו. אוקיי? א', סעודיה וקטר זה ליטרלי אותו מקום. קטר היא פשוט היא חצי אי שיוצא מתוך סעודיה. אוקיי? זה על אותו חתיכת אדמה. כמות הסעודים שתהיה שם, מטורפת. עכשיו, אופמן היה איתי בימים הראשונים במוסקווה ב-2018, אתה זוכר עם הסעודים במטרו,
שרקדו,
ואז שאלנו אותם, מה, וזה, איך הגעתם וזה? שהממשלה שילמה לאיזה 1,000 סעודים או 900 סעודים שיבואו לתמוד. פה זה יהיה משהו אחר לגמרי. קודם כל, קטר זה יעד תיירותי מאוד פופולרי בסעודיה. דבר שני, אם יש נבחרת שתרגיש בבית במשחקים שלה, זו סעודיה, בטח מול ארגנטינה, שכל הסעודים חמים על כרטיסים, כל הטוויטר הסעודי חם על כרטיסים.
וואו, מה יהיה המבנה? איך הארגנטינאים בטורניר הזה?
זה המשחק הראשון, אגב.
ארגנטינאים באים בהמוניהם כמו לשאר הטורניר?
באים בהמוניהם, אבל
בכמויות
אחרות.
איך יהיה ההתפלגות במשחק הזה?
זה הולך להיות מאוד מעניין. אני אומר לכם שבאמת אם יש איזושהי נבחרת ש... אגב, בכלל לא שולל...
זה בנוסייל הראשון.
כן. לא שולל את העובדה שהרבה סעודים יבואו לעודד גם את ארגנטינה. כאילו, ההרצה שם למסי היא מטורפת.
80,000 איש באצטדיון, איך אתה אומר, איך אתם מאמרים שתהיה התפלגות?
חצי חצי.
50-50 או 55-45 סעודי כזה.
איזה כיף לאופן שיש שם, ואני בטח לא...
קריי!
רגע, אבל אני חושב, תקן אותי, גם מבחינת ההכנה
יפה, אז רגע, אז אני, בגלל זה אני אומר, למה אנחנו עשויים לראות משהו אחר מסעודיה?
כל הסגל מ...
קודם כל, התמיכה הזאת שהם יקבלו, זה משנה מאוד, בטח לנבחרות כמו סעודיה, שגם באסיה אגב, כשהם משחקים בחוץ משהו אחד, כשהם משחקים בבית משהו אחר לגמרי, זה אחד. שתיים, ההכנה, סעודיה, לא בדיוק כמו קטר שיצרה את הליגה A אז באפריל, בעצם סיימו את העונה כזה, הסעודים עצרו את זה בעצם בתום הפגרה הבינלאומית האחרונה שהייתה, בסוף ספטמבר, והם ברן מטורף של משחקי ידידות, ולא משחקי ידידות פריירים. הם סוגרים את ההכנה שלהם למונדיאל, עם משחק ידידות נגד סגנית אלופת העולם. וזה אומר לך א', הרבה מאוד על הצוות המקצועי, ועל הכוח של ההתאחדות שלהם, לא רק בכסף, אלא בעניין שגם קרואטיה רואה בזה הכנה ראויה לטורניר, שזה אחד. שתיים, הם באמת יגיעו באיזושהי ריצה מאוד מאוד טובה ביחד, עם המאמן שלהם, רווה רנר, שהוא מאמן אדיר. אתה זוכר את רנר?
חתיך, מה זה?
מה זה? איך אפשר לשכוח?
כנראה האיש הכי חתיך במונדיאל הזה.
בי פאר.
יש מצב.
חוץ מהאופמן, אבל אופמן עוד לא שם.
שאופמן ינחץ, זה ישתנה.
אגב, חתיכים, ערב הסעודית, לא, אין לי איך לחבר, חשבתי שיהיה לי משהו מצחיק, אבל אין לי. לא סקור, הרבה 0-0, 1-0, 0-0, 1-1.
כי דשן...
במשחקים האחרונים שלהם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 המשחקים האחרונים אין שום משחק עם 3 גולים.
אז אני אסביר לך בדיוק את ה-state of mind של רווה רנארד, וזה משהו שהוא עושה בכל אחת מהנבחרות שהוא עובד בהן, וזה בן אדם שבעיניי הוא מומחה לכדורגל נבחרות.
הוא זכה פעמיים באליפות אפריקה.
ועוד עם מי?
זמביה ו...
זמביה ב-2012.
13-12 בפנדלים.
ניצח את אברהם.
נכון, ניצח את אברהם. ניצח את אברהם גרנט עם חוף השנהב.
בשני המקרים זה הפנדלים אחוז שלו קרוי, לא?
לא, ב-2012 לא, אני צריך לבדוק את זה.
לא, הכל טוב, הכל טוב.
אבל, עזוב.
יוסי אל מדינה.
כן, יוסי יכול לזה, או אפשר
גם לבדוק את זה. היום הוא יוסי אל מדינה.
בכל מקרה, זה בדיוק מה שהוא עושה. לא משנה מה כמות הכישרון, או מה היכולת, או איזה סוג שחקנים יש לו, הוא בונה מהם קודם כל נבחרות מסודרות מאחורה, וכל החיבור למרכז השדה יעבוד יותר טוב ממה שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל מסעודיה, וזה מה שהוא עושה שם בשלוש שנים האחרונות. עוד דבר מגניב על האיש הזה, זה שאיך אתה תדע לזהות אותו על הקווים, אתה יודע? הופמן בטוח יודע. אתה זוכר? מוטלה?
חולצה לבנה?
יס. חולצה לבנה, זה איזשהו כזה סופרסטישן כזה, אמונה תפלה שיש לו, מהזמביה בגביע.
זוכר שאברהם ניסה לחכות אותו עם החולצה הירוקה?
עם החולצה הכחולה, עם הפסים.
כחולה, כן.
כחולה עם פסים, וזה לא הלך. אז רנר עדיין דובק בחולצה המכופתרת הלבנה שלו.
הוא מחבס אותה, אגב, קראתי. כן. כל מי שדאג.
כן, מחבס, אני בטוח שיש לו זה.
אז בואו רק נלך עוד טיפה, אז רק נזכיר, אז אם כבר אמרנו סעודיה, אז שמינית גמר במונדיאל הבכורה ב-94.
כן.
מאז הם חוץ משניים הפיעו לכולם. שלוש זכיות באליפויות אסיה, הוא האחרונה ישנה, מוטה ל-96, ובטורניר הגדול האחרון פשוט חטפו במונדיאל ב-18, וגם באליפויות אסיה.
לא, רגע.
כן, ניצחו את מצרים.
ניצחו את מצרים.
ו-1-0 עם אורוגוואי, אני זוכר את המשחק הזה שאורוגוואי...
1-0?
1-0 אורוגוואי ניצחה?
חימנס, לא?
סוארס, אם אני לא טועה.
זה חימנס המצרים,
אז היינו קשוחים איתם עם ה-5-0.
לא, ה-5-0.
הם נתנו מונדיאל סביר עם פיצי.
אני מקבל.
ה-5-0 זה היה פשוט שוק, והאמת שכל רוסיה הייתה להם ביום הזה, זה היה, הלוז'ניקי היה אז, נהגי מונית עומדים לך בכניסות ליציע, זה היה משהו קשה. היינו באלם אז בעצמנו מרוסיה, אתה זוכר? פוטין ובן סלמן היו שם,
זה היה... זה היה באמת, לא שמעת את עצמך במשחק.
אז בוא נכיר, אז מי אנחנו מכירים?
קודם כל, תקן אותי.
את פהד?
אני זוכר שלפני כמה שנים יצאו הסעודים באיזה פרויקט לשלוח שחקנים לספרד, ולנסות לקדם את הכדורגל.
חצי שנה לפני המונדיאל, היה הסכם לליגה.
המונדיאל הקודם.
כל קבוצה ספרדית שקנתה שחקן סעודי מהבאץ' הזה של עשרת המוכשרים, כמו שאנחנו קוראים להם, קיבלה $1,000,000 קאש.
נכון, אז היום, אם אתה תיכנס לסגל היום, יש שחקנים שהיו פעם בוויה ריאל כזה, בלי הופעות, בלי יותר מדי, הפסיקו את העניין הזה. היום כולם מהליגה המקומית,
נכון.
בשיא הכוח.
נכון, הליגה הסעודית היום הפכה להיות הפרמייר ליג של אסיה ושל העולם הערבי, בעצם היא הכוח הכלכלי המושך הכי גדול באזור, יותר מהליגה הקטרית אגב, ושחקנים באמת, גם המוכשרים שבהם, אין להם באמת סיבה לצאת כלכלית. אף אחד לא ישלם לסלם אל-דוסרי, קפטן הנבחרת, שחקן הסעודי אולי הכי, אתה יודע, הכי בולט היום, הכי מוכשר, הוא היה בוויה ריאל, זה נכון? אבל אף אחד לא ישלם לו $7.5 מיליון לעונה, נכון? אז כאילו, אז מה הדיבור? אז מבחינת השחקן, כן? כמובן שאם יש לך מלא כסף, אתה רוצה לאתגר את עצמך, אבל זה משהו אחר. כל העניין הזה של סעודים שיוצאים לשחק בחול, זה... יאללה. האמת, הרחבתי על זה קצת בפרק על סעיד אל-אוויראן, אבל...
אחלה סעיד אל-אוויראן.
כן, בשער. אבל סלם אל-דוסרי זה המיין מן.
אוקיי.
סעודיה יש לה בעיה קשה מאוד בהתקפה. חלוץ ה...
פירס, לא?
מה זה?
פירס אל-בורייקן.
פירס אל-בורייקן סביר, הוא השם העולה, כי הוא גם יחסית צעיר, אבל המוציא לפועל העיקרי במוקדמות היה סלאח אל-שרי, הוא קבע 7 שערים, אבל חשוב להגיד...
אין קשר לצ'רון.
יפה, תכלס, סלאח אל-שרי, שרון אל-שרי.
אני פה רק בשביל השטויות, כן?
אז, אבל הוא אפילו לא בא, נגיד, מעל הילל או אל נאסר, הוא מהקבוצות הגדולות, והוא לא באמת, אתה יודע, הוא לא אחד שבא ודופק כרטיס, הוא לא הגול הבטוח הזה שאתה צריך, כי נבחרת קטנה שבתכלס משחק את הגנתי. הם משחקים הגנתי, הם מתמסרים הרבה, הם עושים הרבה בילדאפ, כמו כל הנבחרות של רנר לאורך השנים, והכל נופל על סלם אל-דוסרי, שאגב, הוא השחקן שעשה את המהפך מול מצרים, אם אתה זוכר, במונדיאל הקודם, 2-1.
נכון, נכון, נכון.
הוא עשה שם גול מדהים, יעני, באמת, עם סללום אדיר, ובכלל שחקן עם שליטה אדירה בכדור כזה, באמת, שעושה את המהלכים הלא צפויים האלה, שמשנים מומנטום, שמשנים משחק, הכל ייפול עליו בהתקפה. סעודיה, לא מצפים מהם לעבור את הבית הזה, לא מצפים מהם לעשות משהו יוצא דופן, שמחים מאוד לשחק נגד ארגנטינה.
נגד מסי, תדייק, לא?
כן, נגד מסי, זה נכון. אבל עדיין, אתה יודע, עדיין זה חשוב, עדיין הם יצאו לפגוש את מוחמד בן סלמן לפני שהם טסו למחנה האימונים.
תגיד, מבחינת.
והוא אמר להם, חבר'ה, אני רוצה שכולכם תישארו רגועים, שכולכם תתרכזו בעבודה שלכם, ולא קרה שום דבר אם לא הצלחתם, זה לא מלחיץ. אבל זה בדיוק, זה כמו, זה כמו...
תגיד, אגב, מה...
בלי לחץ, אורן, בלי לחץ.
נדבר, אמרנו, איראן, ארצות הברית כל הזמן.
כן.
כי הם באותו בית.
כן.
איראן, סעודיה, אני גם אתמול חברים מדהיגים הזהירו אותי שהמצב שם מתחמם, וכל זה בקטר, אז הכל בסדר, או שאנחנו קצת...
תראה,
בסדר?
מהבחינה הזאת, אני לא חושב שיש
לך מה... לבטל כרטיס טיסה או...
לא, 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 לא. אוקיי. אני לא חושב שיש מה לדאוג. אף אחת משתי המדינות האלה לא יעיזו לעשות משהו
על אדמת.
על אדמת קטר. בחיים לא.
אוקיי. זה יפה.
זה אני אגיד לך למה.
עם ביטחון, בנחרצות, אני מבקש להוציא את הקטע הזה.
לא, לא, אפשר להשאיר. זה זריקת הרגעה למאזיננו.
להוציא, אני מתכוון לסושל. לא להוציא ברמת זה.
לגמרי.
אני לא רוצה שמאזיננו יפחדו ואני אתבאס שהרגעת אותנו.
תראה.
כן?
לא, אני פשוט אומר, קטר עם כל הזה, שאתה יודע, יש עליה הרבה ביקורת וזה, היא שחקן מאוד חשוב בגיאופוליטיקה המזרח תיכונית, ולשתיהן, גם לסעודיה, גם לאיראן, יש את האינטרסים שלהם איתה, ובטח ובטח במונדיאל הראשון, במזרח התיכון, הזדמנות להראות עוד משהו נורמלי מהאזור הזה, לא חושב שהם יעשו משהו.
אני אתחיל, אנחנו נועלים פה, אני אתחיל. אחד ארגנטינה, שתיים מקסיקו, שלוש פולין, ארבע סעודיה. זה הסדר שלי.
אני עוצר את מקסיקו פה. אחד ארגנטינה, שתיים פולין, שלוש מקסיקו, ארבע סעודיה.
מותר?
די, זה די.
אתה אומר מתישהו הרצף ייגמר. אני תמיד אומר, באימורים, אני אאמר כשיגמר הרצף. אני לא יודע שיגמר אותו.
בכותרת שלי אני חושש מאירופאיות. באמת.
כי אתה חושש שיש מצב שארגנטינה תהיה שנייה פה אפילו?
לא, אבל היא תפגוש את דנמרק או צרפת כנראה.
זה בטוח.
ושם זה בעיה.
נכון. בגלל זה, אגב, זאת הבעיה באלה שיש אנשים, אגב,
שמאמרים על...
לא, יש אנשים, אמרתי, שמאמרים שארגנטינה תלך עד הסוף. אני לא אפסול שהשמינית זה...
אוקיי.
וימוקש.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
אל תסיים שני בבית, בסדר?
זה האימור שלי, ארגנטינה, פולין, מקסיקו...
צריך איזה...
וסעודיה.
נגיד, הבית הזה מצטלב עם צרפת ודנמרק.
בא לי, עשית לי חשק עכשיו לאיזה ברקט אינטראקטיבי כזה, שאתה לוחץ וזה נהיה ציורים. יופי,
מוטלה?
ארגנטינה, פולין, מקסיקו וסעודיה, אבל סעודיה תהיה טובה. תיקח נקודה גם. יש לי תחושה עליהם.
יפה מאוד.
אחלה.
זה הנבחרת שהתכוננתי עליה הכי הרבה.
זה ראיתי. עם צבעים גם. לא נעים לי להגיד. יש בצהוב, בירוק, באדום. זה היה בית C, בית 3, אשר תקצרו לקרוא לו. בזמן שזה באוויר, גם בית 1 ו-2 באוויר, או שכבר כל הבתים באוויר, אז תתכוננו עם זה. אוקיי, תודה. בבא גול נשאר, אני נשאר, והחבר'ה של אבלמה מצטרפים, מזכיר לכם שבאבלמה, בפודקאסט, בפיד שלהם, יש את כל הבינג' הזה, חבישה פרקים לקראת המונדיאל, נטפטף כמה פרקים גם פה, בפודקאסט הפודיום. תודה לאבלמה, לאופר, לאה, יאללה, בואו נתחיל.
לפני 20 שנה, הקמת המונדיאל ביפן ודרום קוריאה עלה 7 מיליארד דולר. המונדיאל הכי יקר, אתם שואלים? 15 מיליארד דולר בריו 2014. אנשים השתגעו כשרוסיה הוציאה 51 מיליארד דולר על אולימפיאדת החורף בסוצ'י. סכום חסר תקדים. וקטר? אתם שואלים? הקמת המונדיאל בקטר עלתה 220 מיליארד דולר, ונזכיר שהדולר גם התחזק.
מה העניינים?
אהלן, קיבלתי פחד גבוהים מהמספרים האלה.
ממש.
אחד מספרים.
מה יש להם?
220 מיליארד דולר.
הם גם היו חייבים לבוא ולהוציא פי... ארבע, לא תגיד עכשיו, מוסיפים עוד מיליארד מעל.
זה עליית יוקר המחיה, תראים מה זה.
ממש, ממש.
צ'ק צ'ק.
טוב, אנחנו פה, כמו שהבנתם, מדברים על המונדיאל, גם כתוב בכותרת, אתם יודעים טוב מאוד על מה הפרק הזה. יותר ממני, בטוח, יותר ממני. איתנו כמובן, אורן יוסיפוביץ', מנחה הפודקאסט הפודיום. שלום.
היי, מה קורה?
אני מבטאת נכון, יוסי.
כן, כן. 220 מיליארד דולר.
לא, יוסיפוביץ'.
חשבתי שלא, כן. 200, כן, אני עדיין בכיף, וואו, הרבה כיף. תודה לכולם, אגב, שנתנו לנו את הסכום הזה.
ואיתך גם המתחרה העיקרי שלך.
כן, אנחנו פשוט יריבים מטורפים.
אתם יריבים מרים.
הייתי בחתונה שלו שבוע שעבר, אני לא יודע מתי הפרק הזה בעצם משודר, אבל בערך חודש אתה נס... איך אתה מסכם?
וואלה, מזל טוב.
שר, נפרגן שר.
הפכת הגברת לעוד לוי, זה מה שהיינו צריכים.
נכון, נכון, הרחבנו את השבט השני הכי גדול במדינה.
כן.
ואין גאה ממני להמשיך את הדרך של השבט הבדואי המטורף הזה.
אז המתחרה הזה גם יסד את אתר בבא גול, וגם יש לו פודקאסט מאוד מצליח. מצליח, שער.
שער מבית תאגיד השידור.
נכון, נכון.
נותנים פה את הקרדיטס.
אחלה תאגיד, כולנו חברים, ובאמת, 220, אני מודה שהצ'ק לא היה 220 מיליון דולר, הייתה חתונה מיליארד.
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 כן, היה כיף.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
טוב, אז בואו באמת נדבר על איך שונה המונדיאל הזה משאר המונדיאלים. מה אנחנו יודעים כרגע?
אורי צייר.
עוד לפני שהתחלנו.
מי שעוד לא יודע, גם אורי, אורי לוי, זה, כאילו הייתי, בכמה, היינו מונדיאל אחד ביחד, נכון?
היינו אחד ביחד, כן.
אז מי שלא יודע, אורי לוי הוא באמת מומחה, אקספרט, אז מי שהוא בספורט בכלל ובכדורגל והכל, או במיוחד הוא שם פעמה ולמדינות שלרוב נמצאות או בשוליים או קרובות לשוליים, וכל מה שקורה עכשיו במונדיאל הזה, גם עם זהות המארחת וגם עם הרבה נבחרות שיגיעו לשם ואולי יצליחו יותר בגלל כל מיני הזהות שיהיו שם. אז זה הלחם והחמה, או איך שאומרים, מה שאוכלים בקטר, שהוא הלחם והחמה של הקטר, אם בלי לצאת גזעני, אז זהו.
פיטה וחומוס, לא?
כן. אני אמרתי בלי לצאת, זה לא יודע. אולי הם הכי אוהבים שם סושי ואנחנו סתם עכשיו. לא יודע, אולי סושי זה...
זה לא מקומי.
האמת זה נכון. אחת האכזבות הגדולות במדינות המפרץ זה שישראלים פחות באים ומצפים, כאילו, לאכול עכשיו איזה שווארמה. לא, זה שווארמה שם לא טובה. לא, כי לא אוכלים שם שווארמה.
שווארמה זה טורקיה.
שווארמה, מי עושה את הטוב?
מה עם פרק אוכל בעולם המונדיאל?
אנחנו נגיע... יפה.
וואו.
הילה פה עם טעימות.
אורן לא נח, אורן לא נח.
האוכל הכי טוב נעשה על ידי מאגרים. למרות שאנחנו יודעים שהרבה מאגרים שם.
זה נכון, אני אומנם בקטר עוד לא הייתי, אבל הייתי מספר פעמים באיחוד האמירויות, גם הרבה לפני שהיה את השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות.
איך הסתננת?
התברכתי בדרכון זר.
יפה. מבין אופרייר.
נכון, נכון. וכאמור, זו מדינה מאוד קטנה. בסך הכל יש שם קצת יותר משתיים וחצי, שלושה מיליון בני אדם, גרוסו מודו. 2.3 מיליון זרים, עובדים זרים, ו-380 אלף קטרים מקוריים אסלים. אז בטוח יש שם אוכל ממש טוב מדרום אסיה, זה בדוק.
מלא מאגרים, כן. מלא נפאלים, לא? המון
נפאלים. נפאלים, סרילנקים, הודים, פקיסטנים קצת פחות, פקיסטנים יותר באמת בייחוד האמירויות. כל אחת מהנסיכויות האלה במפרץ יש לה איזה ספקית כוח עבודה.
עבדים.
את אמרת.
כן, אני אמרתי.
כן, על הכיף. זה הפודקאסט שלה.
לא, לא, אתה אומר שלא? הם לא עבדים?
לא, אני לא אוהב להסתכל על זה ככה.
מה, אבל הם מתו שם ברמות, לא? נגיע לזה, בוא נגיע לזה קודם כל.
כן, נגיע לזה, נדבר על זה.
בוא נדבר שנייה, מה אותו דבר, בהקמות אנשים מתים. זה אנחנו רגילים כבר, שמקימים מונדיאל, לא? זאת אומרת, יש...
קודם כל כן, חד משמעית, אבל גם אנשים מתים שבונים תשתיות גם במדינת ישראל.
נכון, אבל...
אז אם אני רוצה... טוב, בוא נשאיר את זה לאחר.
עזוב, זהו, בדיוק. בוא נדבר באמת מה שונה במונדיאל, כן? בכל זאת הוא בקטר, בכל זאת הם שילמו הרבה כסף שיגיעו.
לא, זהו, אני חושב ששורת הכסף, ומה שאורן באמת אמר, 220 מיליארד בכל קנה מידה, ובטח לכל אירוע ספורט, זה דבר שהוא... אי אפשר לדמיין אותו, אבל בתוכו צריך להבין את התמונה הגדולה, לפני שאנחנו ממש יורדים, איפה הלך הכסף ומה עשו איתו. בסוף, המונדיאל הזה הוא איזשהו פיניקל מומנט, הוא איזה רגע סי בפרויקט מאוד מאוד גדול, שבקטר לא חשבו עליו משנת 2010. בא לנו לארח מונדיאל, יופי, ונשחד את כולם ולקבל מונדיאל. לא, זה איזושהי החלטה שלקחו שם אי אז בסוף שנות ה-80, שהתחילו להבין את כמות הנפט הגולמי שיש להם, והם הבינו שהם הולכים עכשיו לפמפם את העולם, ובעצם עשו את החישובים הדי פשוטים מבחינתם, כי זה באמת מקום מאוד מאוד קטן, עם מעט מאוד אנשים שהם נחשבים אזרחים, הם הבינו שממש תוך מספר שנים בודדות, הם הולכים להפוך להיות המדינה, שפר, איך אומרים, פר נפש, היא הכי עשירה בעולם. כאילו, פר אזרח, קטר זה, לא היה כדבר הזה. אז יש להם חזון, חזון 2030, אנחנו בישראל כל הזמן שומעים על חזון 2030 של מוחמד בן סלמן, אבל גם לקטר יש את חזון 2030, והוא אפילו קצת יותר מוקדם מהחזון של סעודיה. הם מסתכלים על עצמם בתור איזשהו מקום שהוא צריך להיות העתיד. יחד עם האתגרים הדמוגרפיים, מה שהזכרנו על כמות הזרים שחיים שם, יחד עם האתגרים הכלכליים, להשתמש בנפט כדי לעבור תהליך מואץ של, נקרא לזה, התגבשות לאומית, אוקיי, נקרא לזה, לבניית זהות לאומית קטרית אמיתית, וגם לא להישען רק על הנפט, להשתמש בנפט בשלב א', ואחרי זה תיירות, ננה, ננה, מונדיאל, ואתה יודע, הם מבחינתם ההשקעה הזאת, זה השקעה שהם יחזירו אותה, ככה מסתכלים על זה.
זה לא נראה כלכלי, אתה משקיע 220 מיליארד דולר, הכנסות יהיו כמה? 20 מיליארד? 30 מיליארד? אתה בגירעון של...
התחזית האחרונה שלהם הייתה להתפרסמה באמצע ספטמבר, היה 17 מיליארד באמת.
זה גירעון של 200 מיליארד באמצע.
נכון, בסדר, אבל אתה לא נעים להגיד.
אז תחזיק את זה אי פעם.
אני אגיד לך משהו, אבל אל תעלב. זו הסתכלות ישראלית. בישראל אנחנו רוצים הכל כאן עכשיו.
למה צריך להיעלב בזה?
זהו, למה?
לא, לא, כי לא.
כן, הם קונים בעצם שיווק, הם קונים זה, לא טועק לאופר ואתה מסתכל.
לא, הם פשוט גם צריך להבין, אתה זוכר שהיה את ההסכם שלום עם איחוד האמירויות, כל הישראלים רצו כאן עכשיו מהר, אני באותו זמן, אורן זוכר, הטלפון שלי לא הפסיק להתקשר, אנשים כולם רצו לחתום שם. אורן בעצמו רצה לחתום, אמר, תחתים אותי באל נאסר.
אני רציתי.
לא, אבל כאילו, באמת, אנשים חשבו שעכשיו זה קורה וזה מהיר וזה זה. זה לא עובד שם מהר, וההסתכלות שם היא באמת עשרות שנים. ואפילו במקרה של קטר ושל השייח האבא של אבן תמים אל-ת'אני, היה הסתכלות לעוד 100 שנה. איפה קטר תהיה עוד 100 שנה?
זאת אומרת, זה לשים אותם על המפה בית.
לגמרי, וזה לא רק לשים אותם על המפה, זה לשים אותם על המפה עם יתרון כלכלי עצום, עם קדמה טכנולוגית מטורפת,
הם קונים את הלגיטימציה שלנו, של העולם הנקרא זה מערבי.
המערבי, והשפעה מטורפת. וקטר היא ממש, ולא סתם היא עצבנה כל כך את סעודיה, ולא סתם היה את חרם המפרץ הזה, שמ-2017 עד 2021, שאגב, בדברים מסוימים הוא עדיין מתקיים.
נכון.
אז כאילו, זה הכל חלק מאיזה מאסטר פלן מטורף, שאגב, כל אחד יכול לקרוא אותו באינטרנט, בחיפוש מאוד פשוט בגוגל, אז כאילו, זה לא היה סוד. זה למה קצת מעצבן אותי, הביקורת התמידית על קטר והעוקצנות שיש למודיעל.
אז חכה לך.
כן, לא, בסדר.
חכה, עוד לא התחלנו.
לא, אבל הגישה הכללית.
אז קודם כל, כן, סיפרנו, אתה יודע, שזה מקבץ פרקים פה, ובאמת אין מה לעשות. די ברור מאיפה כל הביקורת הזאת באה, גם השאלה אמרה קודם, זה, אתה יודע, תחקירים מ-2013-2014.
כן, אפילו לפני זה.
על המבנים שם ועל הכל. וגם לאוהדי הכדורגל, מן הסתם צפוי פה משהו ווירדו לגמרי, זאת אומרת, גם מבחינת, אתה יודע, איך זה ייראה, איך הטורניר ייראה, איך הוא ישוחק, איך הוא ינוהל, איך האוהדים יסתובבו שם, איפה הם ישבו, ובאמת ערים, ואולי תספר קצת, ערים, מצטדיונים, דברים שהוקמו מאפס רק לצורך זה. עכשיו, בכל אירוע ענק מקימים דברים מאפס, כן? בכל מדינה. פה אבל למעשה זה הכי בוטה שזה היה, הכי, כן, מה זה הכי, ממינוס.
אחת הסיבות שזה עלה כל כך הרבה, תחשבו ש-45 מיליארד מתוך ה-220 האלה הלכו להקים עיר חדשה.
כן.
כאילו, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא משנה מדינה, לא רק מהבחינה, אתה זוכר, היינו ברוסיה, וגם ישבנו ביחד, הקלטנו פרק מטורף שחזרתי מאבו דאבי פעם ראשונה, אם אתה זוכר.
נכון, נכון.
אז המקומות האלה מזויפים, לא סתם זה, כי באמת לא היה שם כלום. לא היה שם כלום. אז התשתיות שבונים פה, ואתה יודע, מרכבות לזה, זה לא רק מדברים על פסיליטיז של כדורגל. כל המלונות והרכבות והקירור וזה, כל המקומות שם הולכים להיות מצוננים, כאילו.
אצטדיון עם מסגן.
כן, אבל לא רק אצטדיון.
אצטדיון עם מסגן.
חד משמעית.
טוב, חם שם בטירוף באמת, איך הם יכולים להתמודד עם זה?
מה הם יעשו עם ה-15 אצטדיונים האלה אחרי זה? כמה קבוצות כדורגל יש להם? לא, באמת, מה זה?
אתה צודק לגמרי.
אז יש לזה תשובה. קודם כל, שניים כבר נמכרו.
נמכרו?
נמכרו. הם אפילו לא נמכרו, הם נתרמו לחוף השינה וקמרון, בתום המונדיאל הקרוב.
שיבואו לשחק שם?
לא, האצטדיונים האלה מתפרקים ועוברים כמו שהם.
אני מדמיין את דחפור ענק, שפשוט מוציא את הכל מהבסיס מלמטה, ומעביר
ככה. אז לא, אז זהו, נגיד,
זה אוריגמי, זה לקפל.
אני מדמיין טלפורט דווקא.
לא, זה לא כזה זה. פשוט אצטדיון 974, הוא מורכב מ-974 מחולות ימיות.
וואו.
למחולות שמעבירים בהם דברים בים, מהסיבה הפשוטה שקטר, לפני ש...
זה המחסור במחולות שהיה, דיברנו על זה.
הם לקחו הכל, השירים האלה.
900 מחולות.
הם עשו את זה לא סתם, כי קטר במשך הרבה שנים, גם לפני, כאילו, שהיה התפוצצות הנפט וזה, הייתה בסך הכל מדינה ש...
יש כפר דייגים אחד.
בדיוק, דייג, ובעיקר כן. פנינים, היו שם המון
כן,
פנינים
כן, כפר דייגים, שנות ה-70.
בדיוק, אז זה כאילו סימבולי למאיפה הם באו. עכשיו, תשאל אותי למה 974.
נו, למה 974?
כי כשאתה מחייג לקטר, אתה עושה פלוס 974.
אה.
זה הקידומת שלהם.
אה, הם נורא קרובים אלינו, שלא, 972, אתה מודע לזה, כן?
או, לא, אוקיי.
מי באמצע, מי בינינו?
אנחנו חוסכים שתי מחולות בעצם על הדבר הזה.
מי בינינו?
אני חושב איחוד האמירויות 973, או ירדן 973, לא, איחוד האמירויות 973.
זה היה שלום מן טו בי, אתה אומר. היה צריך לקרוא לזה שלום 97.
בחריין, מסתבר.
בחריין, אוקיי.
באמת?
זהו, אנחנו בחברה טובה.
איחוד האמירויות 971, נכון?
אורי לוי יודע.
מה יש לנו? איך שמנו אותנו בין כל החברה?
אז הנה, אורי לוי יודע שגם התקשורת, בגלל שאנחנו די מאותו לבל, גם באיך שהעולם הערבי מתייחס, וגם לזה שאין לנו מדינות שם, אז כשעיתונאים מהמדינות האלה שצוינו פה עכשיו, נוסיף להם גם עודו קצת דברים כאלה, אנחנו תמיד יושבים ביחד ביציע עיתונאים. אנחנו, איראן, איראן עכשיו יש לנו
חיים על הקרדיטציה.
אבל אנחנו בלבל של, אתם לא מייצגים את הנבחרות הטובות שבהם, אבל יאללה, אתם תבואו כדי לספר מה קורה פה, ואתם תשבו שם, למעלה, כזה ככה.
ביחד.
ואתם לא יכולים לצלם.
מה שנקרא, עזרת ערבים עשו לכם.
כן, כן, לגמרי שם, אנחנו שם, בעזרת
השם. זה בדרך כלל כזה ה-waiting list, זה כזה אורן ועוד כל מיני אנשים.
אתה רואה בדיוק ליד מי אתה, והם לא שוודים. אנחנו לא ליד שוודים.
רגע, קטר, אני פשוט, סליחה, אני בת, אני לא מבינה
בספורט. זה הזמן,
זה הזמן
לשאול. כן, אבל זה, אני לא מבינה, מה אני אעשה? אני לא מבינה אם קטר משחקים עכשיו בגלל שהם מערכים.
כן, חד משמעית.
כן.
מי איזה טלנטים יש להם? תזור אתכם.
קודם כל, הם עכשיו במחנה אימון של כמה זמן כבר?
8 חודשים.
מבינה? שמי, 220 מיליארד.
לא, אבל האמת שזה מחנה...
כן, לא, הם רציניים.
אפרופו, זה מחנה אימון של חיים שלמים.
כן, כן, כן.
כי קטר ב-2004, כחלק מכל ההשקעות האלה, הקימה את אקדמיית אספייר, שהיא פחות או יותר האקדמיה הכי טובה אי פעם שהוקמה בעולם הכדורגל, כי הושקע בה פשוט כסף מטורף, והובאו לשם מוחות הכדורגל הכי טובים בעולם, בעיקר מספרד, בעיקר מקטלוניה, בעיקר ממועדון מסוים, ברצלונה, שאם אתם זוכרים לא סתם, הם היו עם הספונסר של קטר איירווייז.
נכון.
והם ייצרו בעצם מאפס דור של שחקני כדורגל. הם בנו מאפס אומת כדורגל, לפחות מנסים לבנות אומת כדורגל, זה משימה שכולם אמרו שזה לא אפשרי, ושזה יהיה מאוד קשה, והם צדקו, זה מאוד קשה, ובגלל זה יש מלא דברים מוזרים שקורים לנבחרת קטר בשנים האחרונות, כמו למשל זה שהם התחרו בקופה אמריקה, בדרום אמריקה, באליפות דרום אמריקה הם התחרו, הם התחרו גם בגביע הזהב, גביע צפון אמריקה והקריבים, כי למה?
כי יש להם זהב.
יש מצב. אבל לא, בגלל שקטר מעולם לא שיחקה משחקים בינלאומיים רשמיים נגד נבחרות כאלה.
כן. את לא בוחרת אותם בפיפה, נגיד, בפלייסטיישן, וזה את לא בוחרת אותם. אף פעם לא בחרת את קטר. אז לא רק את.
אפשר בכלל?
עכשיו נראה לי שאפשר.
עכשיו אפשר.
אבל יש שם שמות, יש שם שחקנים טובים בתכלס.
לא ברמה שהיא נחשבת וורלד קלאס.
אוקיי.
אבל באמת מה שאורי אומר, והוא שוב יודע הרבה יותר ממני לפחות, אבל זה כמו שהם לקחו את כל הרעיון על עצמם כמדינה ברצינות לתוכנית של 4,000 שנה, אז גם הכדורגל זה ככה, אז אמנם זה הרבה סיכוי, זה לא יביא אותם לחצי גמר, אוקיי? אבל הם כן יהיו יותר טובים כנראה ממה שהם לא היו בכלל, זאת אומרת, הם באמת משקיעים המון, אין להם את הליגיון המקומי כדי כן לפצות על הפערים העצומים שיש, אבל יש סיבה, אם אני לא טועה, רק מארחת אחת, או שלא הגיעו לשלב
הנוקאוט.
רק דרום אפריקה ב-2010, זאת אומרת, נבחרות שמצטיירות כנבחרות פחות טובות, שוב, יותר טובות מקטר, אבל פחות טובות ולא אמורות לעלות, עדיין עולות בזכות האירוח, שלפעמים זה מקצועי נטו, ולפעמים זה קשה דרום קוריאה ב-2002.
כן, אנחנו היינו ברוסיה, ראינו אותם מנצחים את ספרד בפנדלים, אתה כל המשחק אמרת לי, תשמע, תשמע, תשמע.
רק האירוח, אירוח חוזר, שאתה נבחרת היחידה, אבל פה אני לא בטוח זה יספיק עד להפלה.
כן, גם לא הרבה אנשים יודעים שבתכלס, הנבחרת הביתית בקטר באמת שיש לה, כאילו, אתה יודע, שיכול להיות לה יתרון ביתיות, לא עלתה למונדיאל הזה.
כן.
מצרים.
כן.
בדוח החיים 300 אלף מצרים. עכשיו נגיד, שידרנו בצ'רלטון את הגביע הערבי. כל המשחקים של מצרים היו מה ש... אפילו שאומנם שידרתי את זה מפה, אבל כל הזה היה באווירה של הנבחרת הביתית משחקת, הבוז היה בוז, הדרייב הזה שיש לך בטורניר, שיש לך נבחרת ביתית שמערכת, ושהכל הולך לטובתה כביכול, בטח במשחקים הראשונים, היה עם מצרים. קטר הם עוד לומדים להבין את הדבר הזה שנקרא כדורגל, כי באמת אין שם תרבות כדורגל, אין שם מסורת כדורגל במובן הזה, הכל מאוד מאוד חדש, מאוד מאוד פלסטי, אבל כן יש שם סיפורים מעניינים, כן יש שם שחקנים טובים.
אינסטנט, לקחו אבקת שחקנים, הוסיפו מים, הרבבו.
לא, זהו, יש שם, עשו שם פרויקט מאוד מאוד מרשים באספייר, כן. פרויקט הסקאוטינג.
כל מה שחסר לישראל כדי לעשות דבר כזה, זה את הכסף ואת הרצון לעשות דבר כזה.
נכון.
זה הכל.
לא, לא, ממה, אל תגיד ככה, ישראלים מאוד, יש פה כן אווירה של...
לא, אני מדבר לפחות בספורט, הכל מאוד מאוד לעכשיו. אני אומר שלישראל זה מצקד, אבל לצערי, ואני חושב ככה, שגם אם היה את המשאבים, שוב, משאבים כמו שקטר, אני לא יודע, אבל גם שיש את המשאבים, ויש דברים שכן יש יותר משאבים, עדיין החלק שקשה לנו לפעמים, בטח בספורט, זה התוכנית ארוכת טווח הזאת, שכאילו, אנחנו תמיד מתיישים באמצע.
מה, בספורט? תראה את הכבישים, את הרכבות, מה, אתה מדבר איתי על...
אני לא היה נעים לי לפלוש לך לטריטוריה.
נבחרת ל-20-40, בוא, תסגור לי את הילון קודם.
רואה את הרכבת...
את הבור שלנו.
זאת בדיוק הבעיה, שהם עושים תוכנית ל-40 שנה, ואנחנו, אם מישהו עושה פה תוכנית שנתיים קדימה, וואו, אחי, אתה על זה, כאילו, אתה...
בוא נעשה פרק שאנחנו מטיפים בו לדיקטטורה, כי ככה תוכניות נעשות ומתבצעות יותר טוב. לאה, לא תרצה. בסדר, זו זכותך, לאה.
אכפת לה מחיי האדם הרדיקלית הזאת.
הפודקאסט הזה הוא דיקטטורה ולאה מחליטה, בגלל זה.
בכללי, הייתי כאילו כן מנסה להבין, אוקיי, סבבה. אז בוא נגיד ככה, הקבוצה שלהם היא לא עכשיו תזרח שם.
הנבחרת,
סליחה, קבוצה זה משהו אחר.
נכון, אמת.
נכון, זה של עיר.
לא, וזה לא אסגברה, סתם כאילו...
לא, לא, אתה צודק לגמרי, נבחרת ישראל, והקבוצת כדורגל הפועל תל אביב, לצורך העניין. אוקיי, אז בסדר, אז הנבחרת של קטר לא תזרח. מה הם כן יכולים לעשות כדי לשפר? כי הרי בסופו של דבר הם עושים את זה כדי להראות, הנה אנחנו חזקים וגדולים, ואחלה קטר וכל הכבוד. שמו את עצמם על המפה. מה יש שם? מה הם יראו לעולם? איזה מין קטר הם?
הם יראו לעולם, לפי דעתי, את ה-Locative Destination. הם רוצים להראות שהם מקום שכיף להיות בו, מקום שהוא מרכז, לא סתם, הם כבר כמה שנים מערכים המון תחרויות כדורגל בינלאומיות בגדלים משתנים, מונדיאל המועדונים.
הפלייאוף עכשיו.
בדיוק, את כל הדברים האלה הם מערכים כבר כמה זמן, והם רוצים להמשיך להיות איזשהו מרכז כזה, כמו שלדובה יש את האקספו, אז גם הם יביאו איזה משהו, והם יעשו איזה משהו, ובתכלס, פיפה זה הארגון המולטילטרלי הכי גדול בעולם. זה יותר גדול מהאום. אז שאתה מביא את הארגון הזה אליך למדינה, ולחודש הופך את המדינה הזאת, ואנחנו ראינו איך רוסיה הופכת לחודש שלם למדינת פיפה, אז שאתה עושה את זה במקום כמו קטר, אז כן, היו לזה השלכות, יש פחות גיאופוליטיות, דיפלומטיות, כלכליות, מה שאתם רוצים.
כן, אגב, אם שאלתם ספורטיבית, אז רק נציין שקטר בבית עם אקוואדור, נכון להקלטת זה, יש פרשיות שם.
ביירון קסטיג'ה, כן, כן.
אקוואדור, שהיא עדיין בפנים, סנגל והולנד.
בית קשה מאוד מבחינתם.
בית קשה מאוד מבחינתם, אבל רק שתדעו שנגיד
בסוכנות... סנגל נבחרת מצוין.
בסוכנות האימורים, שעזבו עכשיו אם בא לכם להשקיע או לא, אני מדבר על זה שזה מתמטיקאים שיושבים ומעריכים, זאת אומרת, צריך להאמין ליחסי הכוחות.
מה היחס, אורן, מה היחס?
אז אני אפילו לא אגיד מה היחס, אני אגיד, כרגע זה באזור ה-200 ומשהו לאחד, אבל אני רק אגיד מי אחריהם, אוקיי, כי זה מה שמעניין. כרגע העולם רואה אחרי קטר את טוניסיה, את איראן, את ערב הסעודית, ואת קוסטריקה. וזהו, זאת אומרת שמתוך 30...
את איראן?
כן, כי כנראה יש לה בית פשוט יותר קשה. אז זה כאילו מה שזה, או שהרבה מהאנשים לא רוצים להאמר על איראן. ברור שאיראן נבחרת הרבה יותר טובה, אגב.
הרבה יותר טובה.
מקטר. אבל...
היא נמצאת.
לא, אבל זה גם לא קשור...
יש משחק טוב, כן.
כן, אבל אנגליה, כאילו...
29 בנובמבר, שימי ביומן.
ממש, מה זה? זה הסכם הגרעין, הפיינל דסטיניישן.
תראה מה, יש פה היגיון, כי כמו שאמרתי קודם, נבחרות מערכות כן מגיעות לשלב הנוקאוט כמעט תמיד, ושם יש את, אומנם נבחרות, אתה יודע, סנגל ברור שהרבה יותר טובה.
הולנד.
ואקוואדור. לא, הולנד אני כבר...
שלחת אותם, אוקיי.
בפרובינציאליות אני שלחתי אותם, אבל איראן, נגיד, עם אנגליה, ארצות הברית וויילס, זאת אומרת שמאוד קשה לראות. לעולם המערבי, המאמר, אז זה קשה לראות. אבל שוב, קטר היא לא נעליב אם נגיד שהיא טופ טו חלשות ואולי טופ חלשה. הכי חלשה.
אני חושב שאוסטרליה יותר חלשה ממנה, אני חושב
כן, במשחק, כאילו עכשיו...
חד משמעית.
משחק באצטדיון...
חד משמעית.
רמת גן, בוא נשים אותם.
אני שם את אוסטרליה, אוסטרליה, קוסטריקה וסעודיה בתור שלוש הנבחרות החלשות בטורניר הזה. קטר
אז סבבה, אז אתה קרוב למה שאמרנו פה עכשיו.
די דומה, די דומה, אבל קטר לא תהיה הנבחרת הכי חלשה, פשוט כי אסור שהיא תהיה הנבחרת הכי חלשה. היא צריכה לעשות משהו.
זה ישבור משהו בלב שלכם, זה הדיבור?
לא, תהיה איזה שריקה אולי של שופט.
אני אתן לכם דוגמה. הבנתי. בגבי הערבי, הם הגיעו לחצי הגמר, באמת הם עשו שם טורניר טוב, הם שיחקו נגד אלג'יריה, והמשחק הזה התגלגל לתוספת זמן הכי מופרכת שאני ראיתי אי פעם. ה-18 דקות תוספת זמן, אחרי שהשופט הוסיף לזמן המקורי 9 דקות.
שופט 3 יחידות.
זה דווקא השופט פולני די ידוע, שכחתי לעשות את השם שלו, אבל אחד השופט בכיר של פיפה, הוסיף 9 דקות תוספת זמן כשאלג'יריה עלתה ביתרון, בתוך 9 דקות תוספת לקטר השוותה, אני מפרשן את זה לייב, אני לא נעים לי, אני בטוח שהולך לקרות פה איזה משהו וזה, בסוף אלג'יריה דופקים גול ומנצחים דקה, בתוספת על התוספת 9 דקות. בקיצור, יהיו דברים מוזרים במונדיאל הזה.
משחקים אחרונים של קטר, מה היה לה? היה לה 2-2 צ'ילה, הפסד לקנדה, הפסד לקרואטיה הצעירה, תיקו עם ג'מייקה, היריבות גם זה, 2-2...
2-2 עם צ'ילה זה מכובד.
זה מאוד מכובד.
ואפילו הובילו 2-1, היה משחק טוב.
אני מת על זה, 0-0 עם לאציו, תמיד בואו איזה משחקים. 0-0 מול אורי לוי ועוד 10 שהוא בחר.
סטודיאנטס תל אביב.
כן, סטודיאנטס תל אביב, ניצחו 2-1 בולגריה. לא יודע אם אנחנו עכשיו נצחים 2-1 בולגריה.
לא, אני חושב שישראל עם ההייפ הנוכחי, יש מצב, אנחנו מוצאים טקו מול אורוגוואי גם.
אולי, רגע, אולי מילה 2 על העיר החדשה, כי זה מעניין
לצח. זהו, בדיוק, אני רציתי להוביל...
מתי את בנית עיר לאה?
למה אתה רזה? למה אני מתחרה עם המדינה הכי ישירה בעולם? שנייה, רגע, אני רציתי להגיד, קודם כל, המסקנה שלי מהדבר הזה, שאתם מצד אחד אומרים כמה הם השקיעו, הביאו מספרד קטלוניה, בסופו של דבר הם הכי חלשים במונדיאל הזה.
100 חלשים.
מה זה אומר? כסף לא יכול לקנות כישרון.
לא, לא. אבל אולי עד המונדיאל הבא הם יקנו שחקנים, גם לא רק מאמנים, ואז...
אבל איך אתה לזה? אתה חייב שהם יהיו אזרחים, לא?
מה, אזרחים? זה בעיה.
ראית פעם במשחקי הכס?
לא, אגב, בהתחלה הם כן עשו את זה בכדוריד, בתחילת העשור הקודם, הם אזרחו נבחרת שלמה.
בשביל כדוריד?
וצ'כים וסלובקים. ואז הם זכו, אם אני לא טועה באליפות, אני לא מבין בכדוריד, אל תתפסו אותי במילה, אבל זכו...
אף אחד מהמאזינים שלנו גם לא מבין בכדוריד, בלי להעליף.
אולי דן מימון מאזין.
נכון, סליחה. לא, התכוונתי בכדוריד קטרי. אם אחד מהמאזינים שלנו הוא מומחה לכדוריד קטרי, א', סליחה, ב', שלח הודעה קולית ונשדר אותה בפרק הבא.
מעניין. אז הם חטפו המון המון ביקורת על זה שבעצם הם כאילו, מה? במיוחד ממדינות ערב שאמרו, מה זה? וזה, מה זה?
וכמו שאנחנו מכירים את קטר, הביקורת הפריעה להם והזיזה להם, והם הפסיקו לה. את זה. אבל נו באמת, זה מה שהם יעשו בסוף. אורי אומר פה דבר אחד שחוזר, מוטיב חוזר והוא נכון, הם שילוב של גם המון כסף והמון סבלנות. זאת אומרת, הם מסתכלים מאוד רחוק, זה לא עכשיו קפריזיות לשווא.
אז בוא נדבר על העיר החדשה.
כן.
מה עשו שם? בנו עיר למונדיאל.
כן, כן.
ומה, יש שם כאילו ברים עניינים?
מצחיק גם איך מתחילים גם ליישב אותה, נכון? זה כזה...
תראי, בטוח יש שם איזה שישה בר שאפשר לעשן בו נרגילה. זה קודם כל.
נרגילה כן, אלכוהול פחות.
לא, אלכוהול, קודם כל צריך להבין, בכל מדינות המפרץ, אנשים בחרדות סביב האלכוהול, מי שרוצה להשיג אלכוהול, אין בעיה להשיג אלכוהול. כן, אתה הולך ללובי של אחד מבתי המלון הגדולים, ואתה יכול לשבת שם, ואתה תרגיש בבר ממש טוב, איפה שאתה רוצה בעולם, זה לא...
בלי להסתכל כזה ימין או שמאל, לראות שהכל...
אולי אתה תסתכל, אני כבר לא מסתכל.
אתה לא מסתכל?
לא.
אלוהים, תן לי את הכוח לא להסתכל.
לא, לא. כאילו, יש שם דברים מצחיקים. אני זוכר שבייחוד האמירויות, בפעם הראשונה, אז אחרי שככה הייתי בלילה האחרון לפני הטיסה הביתה, הלכתי באמת שם לאיזה בר כזה בלובי של מלון, אחד המלונות הגדולים. נראה לי זה היה רדיסון, עם עוד איזה חבר, והיה איזה שייך שהזמין בקבוק ממש, ממש, ממש גדול של בלו לייבל, ואז אתה לוחץ על כזה כפתור, ומדליק עם המצית מהר, ואז זה שורף את כל הבקבוק בשנייה.
ואתה לא שותה כלום, אתה סתם רואה, הכל נשרף.
כי זה חרם, אתה לא יכול לשתות.
הקטע, אתם צריכים רק להבין שכשאורי בא ומספר שהיה לו נוח והוא לא מסתכל, אתם צריכים להבין שאורי הוא אמיץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו קטר וזה, שזה מדינות שכאילו עכשיו מותרנו להיות והכל בטוח. אורי, אי אפשר לספר פה הכל, אבל אורי נמצא במקומות לפעמים, שלא, אתם לא הייתם נמצאים, גם המאזינים שלנו לא, אז בגלל זה אני כבר אומר שכן, תמשיכו להסתכל ימינה ושמאלה.
נכון, לא, לא.
אורי פועל לפי סטנדרטים אחרים של אומץ, שיעול, שיעול, תשאלי אותו על מצרים.
לא לנסות את זה בבית.
תשאלי אותו על מצרים אחרי הקלטה. תשאלי אותו על תיאורי תיאורי לחוויותיו במצרים, בביקור האחרון במצרים.
המוסד מאזין, מה אתה עושה? למה אתה...
הבן אדם דרקון, כן? אז בי, לא ראית מה זה.
בוא נדבר, בוא נחזור לעיר.
לוסייל, תראי, קודם כל,
מה זה השם הזה קודם? לוסייל?
זה שאלה טובה, האמת.
זה נשמע לי שם אירופאי כזה, זה לא כזה...
בוא נעשה פינה לאה מגגלת, ופשוט כשיש שאלה, הנה היא מגגלת.
זה נכון, מה מקור השם זה שאלה טובה, אבל מה מהות העיר, חלק מהתכנון וחלק מהתוכנית התוכנית העל באמת, זה לבנות איזושהי עיר עתיד, שגם תהפוך לאיזושהי קריית חינוך, ואיזשהו מרכז בינלאומי למפגשים דיפלומטיים כאלה ואחרים. עכשיו את לוסייל, שכרגע עוד לא מאוכלסת, אמורים לאכלס 200 אלף איש.
רגע, אמרת כל המדינה 300 אלף...
כן, אבל תהיה להם צמיחה דמוגרפית. 300 אלף אזרחים, אבל יש לך 2.3 עובדים זרים.
גם הם יגורו שם?
יש להם ערך.
מישהו יצטרך...
מישהו יצטרך למכור את האוכל כדי שאתה תקנה אותו אופר.
זה נכון.
כאילו אם אתה היית אזרח.
זה נכון, אבל אז כאילו יהיה לזה שימוש, אבל זה באמת איזשהו גם חלק מההסתכלות שלהם קדימה, על כל ההשפעה של שינוי האקלים על המקום הזה ועל המפרץ ספציפית, זה הולך להיות באמת מקום שקשה מאוד לחיות בו, בעוד כמה עשורים בודדים, כי אם עכשיו אנחנו ניסע לשם בנובמבר, אתה יודע, 34 מעלות, 32 מעלות עד 30 ומשהו.
אמרו ממוצע בין 25-28, אבל כן, יש פיקים ולא...
יש פיקים מטורפים, אני הייתי באבו דאבי בינואר, היה 33.
כן.
זה דבר מטורף. אז לוסייל תהיה באמת עיר שיהיה אפשר לשלוט טוב מאוד על האקלים.
כולה ממוזגת.
שמונה אצטדיונים.
שמונה אצטדיונים בנו לטורניר הזה.
אתה אומר שתיים ימכרו, אז נשארו
שישה. האמת שבנו שבעה ועוד אחד שיפצו את חליפה אינטרנשיונל.
אני רואה שאגב, הם מסתבר...
22 בתי מלון.
לוסייל ירחו את גמר אליפות העולם בכדוריד ב-2015. זה אותו... לא אותו כדוריד, נכון?
יכול להיות.
יכול להיות. זה זכאים לכל השחקנים. אם כל השחקנים נגמרים ביוד צדיק, אז יכול להיות.
אני ממש חלש בכדוריד, אבל יש מצב שכן.
לא,
זה ויץ' צרפת.
כן, עידן מיימון התקשר לעשות פקצ'ק.
כן, כן.
לא, אבל בסדר, לא, אני רק, כן, אוקיי, מעניין. לא, אוקיי, סבבה, שנייה. אמרנו 22 מלונות.
וזה לא מספיק לדעתי.
נכון.
נכון, בגלל זה יהיה הרבה מאוד טיסות יומיות במונדיאל הזה, גם לאומן, גם לאיחוד האמירויות, גם לבחריין, גם סעודיה, אגב, פרסמה שהיא הולכת ככה לפתוח את שעריה לכל מי שיחזיק בכרטיס היה קארד, שזה היה קארד, זה בעצם הפן איי-די, שכל אוהד שרוצה ללכת למונדיאל הזה, מוציא באתר של פיפה.
כולל ישראלים?
יפה. אני שאלתי את השאלה הזאת, ולא קיבלתי תשובה, ושאלתי אותה מספר פעמים ומספר מקורות שלי שמה.
של השואלים.
כן, גם היה אגב את הקטע שגם באתר, כמה אתרים, אפילו לא קראו לזה ישראל, נכון? זה גם
היה אתר אחד שמחר כרטיסים, זה אפילו, האמת לא נעים לי להגיד, אני לא זה, אבל בעיניי זה היה ממש פייק ניוז, כאילו,
אוקיי.
רק לגרום לזה, כי יש מלא אתרים שאתה כותב ישראל, אתה מוצא ישראל, ויש אתרים שאתה כותב ישראל, מופיע לך גם ישראל, וגם, אתה יודע, איזה אוקופייד פלסטיניאן טריטור.
כן.
זה מה שהיה שם. וואלה, לא יודע, נכון, בשביל רוב הישראלים זה שונה. אני שהרבה בא במגע עם העולם הזה וזה, אתה רואה את זה כל הזמן, כאילו...
כן,
חמאס.
אמרתי לכם על אורי, נו.
רגע, שנייה, אז אמרנו, הבטחנו שנתייחס לזה בסוף, אז בואו נתייחס באמת לעניין הזה של העבדים. העבדים שמתים.
לא, את לא היחידה שבאמת קוראת לזה ככה, ולא, גם אני לא מתכחש לתנאים הקשים, ובאמת לאלפי אנשים שקיפחו את חייהם ב... בעבודות גם על המונדיאל, ובכלל, את כל השינוי הזה שקורה בקטר בשני העשורים האחרונים מבחינת הפרויקט הזה. וחשוב להבין שכן היה לזה איזשהו תגובת נגד. בקטר עד פחות או יותר 2016, הייתה נהוגה שיטת העסקה, שאגב נפוצה בכל מדינות המפרץ, גם בסעודיה וגם באיחוד האמירויות וגם בבחריין וגם בקווייט, שנקראת כפלה. וכפלה זה אומר שבעצם המעסיק של עובד זר, הוא מחזיק את הדרכון, הוא מחויב לספק לעובד לינה, מלבוש ומזון, והעובד למעשה הוא מפקיד את הדרכון אצל הספונסר, אצל המעסיק. כשלמעשה, כביכול על הנייר יש לך כל שנתיים או כל שנה ושמונה, כל פעם זה משתנה בין מדינה למדינה, אורך החוזה, את ההזדמנות לצאת מהחוזה. אבל אתה חתום על חוזה, ואתה לא יכול לצאת מהמדינה, כי הדרכון שלך, כל תקופת החוזה נמצא אצל המעסיק, שמחויב לדאוג לך לכל התנאים הבסיסיים למחיה, ולקיים את העבודה שאתה חתום אליה. זה שיטה שאגב, נפוצה עדיין באיחוד האמירויות, ידידתנו הקרובה. בקטר, בגלל הביקורת שאורן הזכיר, שבאמת היו כתבות ותחקירים מטורפים של הגרדיאן, שמצאו את המספר הזה, 6,500 איש, שמתו משנת 2010, מרגע שקטר קיבלה את זכויות האירוח למונדיאל. ועד 6,500 זה כבר מספר שרץ הרבה זמן, אבל זה הוביל לאיזה שינוי בקטר, הביקורת הזאת והעובדה שכל כך הרבה אנשים פשפשו בתוך הקישקש של המדינה הזאת, הוביל אותם לעשות שינוי חוקתי, היום הם ימצאו את חוקי הבנייה של האיחוד האירופי, האם זה הוטמע ב-100% כמו שזה חוקי העבודה בשוודיה ובדנמרק? ספוילר, לא. אבל היה שיפור. בגלל זה אני מהזווית המזרח תיכונית, אני מסתכל על המונדיאל הזה ואני אומר, אוקיי, רע, 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 מלא כסף, רע, סבבה. אבל מצד שני, שאתה חושב על זה, יש מונדיאל באזור שבשום מצב אחר לא היה בו מונדיאל. ובשום מקום אחר, המזרח התיכון תמיד ולעד יסתכלו עליו כמקום של טרור, של, של אלימות, של בעיות, של פוליטיקה, ושל אנשים עם מלא כסף, אנשים עם מעט כסף, וכל הדבר הזה. יש במונדיאל הזה גם הזדמנות. זה לא רק רע, ועובדה שכן היה פה איזשהו שינוי מסוים, בעקבות הביקורת, בעקבות המפגש הזה בין מזרח למערב, מכל הסיבות הלא נכונות. אבל אולי יקרה משהו יותר נכון. ואם כן, אז זה כן משהו שחשוב להתייחס אליו בפול הדברים שמתייחסים אליו שמדברים על מונדיאל 2022.
שזה אגב רציתי להגיד שכנראה שיותר משקטר תשנה את העולם, העולם כנראה ישנה את קטר, יש גבול לכמה הם יכולים... בואו, איזה חותם הם ישירו פה
עלינו? לא, קודם כל אני רוצה חולצה של המשפט הזה, שנית, אני מסר למאזיננו מקטמנדו, לא לתת את הדרגון כשאתם חותמים ב...
נכון.
שמע, השיטה הזאת זה מטורף, זה כאילו אתה אשכרה, המשפחה שלך, אתה בא למשפחה, אומר, השגתי עבודה, וזה איפה? בכלא. כאילו, זה ככה.
נכון, ועדיין הם עושים שם סכומים, אני זוכר
שראיינתי... זה נכון.
ראיינתי נהג מונית, אוגנדי באיחוד האמירויות, והוא סיפר לי על איך שבעצם זה שהוא נוהג במונית באבו דאבי, מאפשר לבן שלו לנהל רשת של מקולות בקמפלה, בבירת אוגנדה. ואמרתי לו, אז בסדר, זהו, מנהל רשת, תעזוב את העבודה, תחזור לאוגנדה. הוא אומר לי, לא, אבל ברגע שאני מפסיק, אני אפסיק לנהוג באיחוד האמירויות, זה ייצור שרשרת של פעולות שאולי תקריס את הרשת הזאת של המקולות שהוא בנה. אז כבר המשפחה לוחצת עליו גם להישאר, תבינו, זה...
חלק מתזרים המזומנים.
אם המשפחה מאלצת אותך להיות עבד, אז באמת זה
ברירה. לא, זה מעגל, זה מעגל של שיקולים שאנחנו בישראל, ברוך השם, אין לנו, אנחנו יושבים ומקליטים פה עכשיו פודקאסט. אבל אנשים במדינות האלה, זה לגמרי חלק מהשיקולים שלהם.
בונה, אז אני בתכלס, אני חושבת המסקנה העיקרית שלי מהפרק הזה, זה בעצם שכסף יכול לקנות בכל.
חוץ מהצלחה בספורט. אבל גם הצלחה בספורט אחרי הרבה זמן, כן. אגב, זה ש... אגב, הכסף נגיד, אם את טוענת, ואני לא נגדך, שהכסף הביא להם את המונדיאל הזה, וזאת הנחה שאפשר להניח.
לא, זה הוכח.
אני צוחק, נו. אז כאילו, ברור שבזכות... לא, בזכות הכסף, הנבחרת שם במונדיאל, כי לא הייתה מונדיאל בלי זה. אז זה שאתה חלק מאחד מ-32, אגב, אם ישראל יום אחד תארח מונדיאל והיא תהיה שם, אז אנחנו נבכה, נגיד לא עלינו ספורטיבית, נאהב את זה, אבל אני אבשר פה שמאוד קשה לי להאמין שבקרוב נארח.
אנחנו בקושי אירוויזיון
הצלחנו לארח.
אולי נארח ביחד, עם שכנתנו הטבעית.
יש כבר מתגבש ביד חדש ל-2030, מצרים, סעודיה ויוון ביחד.
איי, איך הם לא אומרים?
חכה, אולי כן, תראה, כל השנים, אני חושב, 5 שנים האחרונות, היו מספר ניסיונות להכניס את ישראל לפול הזה, במיוחד בזמן אחר עם קטר, היו דיבורים שיקחו מקטר את המונדיאל, או ייקחו את המונדיאל ויפזרו אותו. סעודיה, ישראל, גם ישראל השתרבבה שם.
אדיר בסיני, שלב בתים.
מקדיף מאוד.
שלב החושות, שלב החושות. שלא תעוף משלב החושות, אתה לא תגיע לנוקאוט.
בתים אין שם.
וואו. טוב, אני חושבת שאנחנו צריכים לסיים באמת בגבוה, מה שנקרא, לפרוש בסיר.
אין גבוה מחושה.
משלב החושות, הרגת אותי.
תודה רבה לבאבא גול, שיש לו גם הכנה בפודקאסט הנהדר שלו שער למונדיאל, וגם נעשה פה עוד דברים ביחד, וגם בקטר. עד כאן להפעם, תודה לאלג'י, תודה לקרסברג, תודה לגיל מטריו, תודה לאייל ענבר ששם. אני יודע גם שפיש שם, אני לא רוצה להודות לו, כי הוא נכנס באמצע הפרק. לא להודות לפיש. עד כאן להפעם, תעשו טוב.